today, so lead us, Shashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, תענית עשרה בטבת, תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת ויגש, תשפ"ד. מסכת בבא קמא, דפים נון ונון א'. רדיו קול חי זו יאכסנה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה. להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, ייחודית יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. צום החודש העשירי הוא יום עשרה בטבת, בשנת ג' אלפים, שין למדזיין לבריאת העולם, בו שמח נבוכדנצר מלך בבל, את חילו על ירושלים. צר עליה, והאיבן מסביבה דיק למגר ברעב את הנצורים בה על מנת לכובשה, כאמור בספר מלכים ב' פרק חפי, ובספר דברי הימים ב' פרק למדבב, ובספר ירמיה פרק למתת. והיום היו ראויים לגלות, ומשום הצינה עם תינה עם הקדוש ברוך הוא ויגלם בקיץ, כאמור במדרש תנחום בפרשת הזריע. כשבא אותו רשע נבוכדנצר עם המלכים לירושלים, דמו ללוחדו בזמן מועט, והקדוש ברוך הוא היה מחזק את אנשי ירושלים עד השנה השלישית, אולי יחזרו בתשובה, והיו גיבורים בירושלים עד אין חיקר, והיו נלחמים עם הכסדים ומפילים בהם חללים הרבה, והיה שם גיבור אחד ושמו אביקה בן נבטרי. כשהיו אנשי החיל מקלעים באבנים גדולות להפיל החומה, היה מקבלם בידו ומשליחם על בני החיל והורג מהם הרבה, עד שהתחיל לקבל האבנים ברגלו והיה מחזיר לחיל, וגרם האבון ובעת הרוח והפילתו מן החומה ונבקע ומת, ובאותה שעה נבקעה ירושלים ונכנסו הכסדים. כך נאמר במדרש זוט על מגילת איכה, והובא בילקוט שימוני על מגילת איכה. כתב אבו דרהם, הלו הוא רבי דוד בן רבי יוסף בן דוד, שהיה תלמיד רבי יעקב בן הראש, וחיבר בשנת 1340 את הספר חיבור פירוש הברכות והתפילות, או בשמו הידוע אבו דרהם, והספר התקבל בכל תפוצות ישראל כספר בר סמכה בענייני תפילות. המחבר אסף את כל מנהגי התפילות של כל השנה ופרס אותם על פי המקורות הראשונים בשני התלמודים הבבלי והירושלמי, ומביא הלכות מהגאונים והפוסקים הקדמונים וחכמי דורו. אז כתב אבו דרהם שתענית עשרה בטבת, אילו הייתה חלה בשבת, לא היו יכולים לדחות את התענית ליום אחר, לפי שעל תענית זו נאמר בעצם היום הזה. כאמור בספר יחזקאל פרק חפדלת, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים. בעצם היום הזה. כמו שנאמר ביום הכיפורים. וכתב על זה הבית יוסף בסימן תף קוף נון, ולא ידעתי מניין לו זה. ומכך שהוא דוחה את השבת, תענית עשרה בטבת, הוכיח היערות דבש, דיום ההוא קשה לישראל למאוד יותר מיום חורבן הבית. ומזה מופת כי צרה גדולה הייתה בכל התחלות קשות. וחתם סופר כתב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. נמצא שבכל שנה נתחדש חורבן חדש. וזהו בכל פעם כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת שהתחיל אז למעלה משפט החורבן. כמו כן בכל דור ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרין החורבן של כל שנה ושנה. הילקח, תשעה באב, שזהו על צרה שעברה, לא דוחה שבת, אבל תענית עשרה בטבת, שזהו על ביטול צרה עתידה, והיה דוחה את השבת. אבל כל זה לפלפול הבעלמא דלהלכה אינו דוחה שבת ככל דלת הצומות. השנה צום עשרה בטבת חל היום יום שישי, מתפללים שחרית ומנחה כשאר צומות, ואומרים ענינו, ושחרית אומרים וידוי וסליחות כרגיל, וקוראים ויחל, וכתב במועד לכל חי, דבמקום יענך השם, אומרים מזמור בשוב השם את שיבת ציון, ואחר קדיש תתקבל, יאמרו תפילה לעני, ובמנחה אין אומרים וידוי ונפילת אפיים מפני שהוא ערב שבת, וקוראים במנחה ויחל, ואין אומרים אבינו מלכנו במנחה, וגם הספרדים אין מניחים תלית ותפילין במנחה, ואם מתפללים סמוך לשקיעה נושאים הכהנים כפיים, והנוהגים כשיטת החזון איש, גם אם מתפללים מנחה גדולה נושאים כפיים, ומשלימים הצום כרגיל עד צאת הכוכבים. ליל שבת, סיום הצום הנהוג בשעה 5, ויש אומרים בשעה 5:09. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה כי מעולם וכשנים קדמוניות. תפילת בית המדרש יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ערב שבת קודש פרשת ויגש. הנה דברינו לפרשת השבוע. ויפול על צוואריו, רשי כותב, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא קריאת שמע. ביקשו העולם, אם הגיע זמן קריאת שמע, מדוע יוסף לא קרא קריאת שמע? והנה לגבי סוף זמן קריאת שמע, שנינו במשנה במסכת ברכות בדף ת' וגומרה עד הנצח אמר, רבי יהושע אומר עד שלוש שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד בשלוש שעות, וידוע שישראל בני מלאכים הם. כאמור במסכת שבת דף סמך זין, וייתכן שקודם מתן תורה לא נחשבו ישראל לבני מלאכים, הועיל ולא נתחייבו במצוות, ולכן סוף זמן קריאת שמע היה בהנצח המה. לפיכך כאשר יעקב פגש ביוסף בזמן הנצח המה, זה היה שעת גמר זמן קריאת שמע, ויעקב קרא קריאת שמע כדי לא להפסיד זמנה, אבל יוסף שהיה בעצמו מלך יכול היה לנהוג כבני מלאכים, שדרכם לעמוד בשלוש שעות, וממילא סוף זמן קריאת שמע של יוסף היה רק בשעה השלישית. כדי ליישב את הנהגת יוסף בדרך נוספת, עלינו להקדים את דברי הפסוק, ויאסור יוסף מרכבתו, והיה לקראת ישראל אביו, גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו. מיני פרש רשי, וירא אליו, יוסף נראה אל אביו, ויש לתמוע, מאחר וכל הפסוק מדבר על יוסף ועל מעשיו, מדוע הוא צריך רשי ללמדנו שיוסף נראה אל אביו, ועוד מדוע הפסוק משמיענו שיוסף נראה אל אביו, הרי אם הוא נפל על צוואריו, ודאי שראה. ואומר הרב הגאון רבי דוד אברהם קרדש בספרו מתוקים מדבש, שנראה שהכתוב בא להשמיענו שהראייה שיוסף נראה אל אביו הייתה חשובה ליעקב וסבא לו קורת רוח מרובה, וכפי שיעקב עצמו התבטא לכמן, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוקים. וממילא על ידי ראייה זו זכה יוסף לקיים מצוות כיבוד אב. ומכיוון שיוסף היה עסוק במצוות כיבוד אב, לכן נפטר ממצוות קריאת שמע, שכן העוסק במצווה פטור מן המצווה. זהו שאמר הכתוב וירא אליו, ולכן ויפול על צוואריו ולא יתחייב בקריאת שמע. על פי דברי רשי נראה להמתיק בטוב טעם את דברי הגמרא במסכת יומא בדף י"ט, רבי אליעזר בן חיסמא אומר, הקורא קריאת שמע ומרמז בעיניו ומקרץ בשפתותיו ומראה באצבעו עליו הכתוב אומר, את האמור בספר ישעיה פרק מ"ג פסוק כ"ב, לא אותי קראת יעקב. אומר המהרש"א, כך נתבהרים הדברים, הרי יעקב אבינו, אפילו אחר 22 שנה שלא ראה את בנו אהובו, העדיף לקרוא קריאת שמע במקום ליפול על צוואריו ולנשקו. ולכן המרמז באמצע קריאת שמע, הרי שסר מדרכו של יעקב אבינו. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ממתת במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הדין שור שנגח שפחה ויצאו ילדיה בתשובה? חייב כמזיק את חמורו של חברו, שנאמר שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. שאלה שנייה, מכה את האישה, מה עם דיני תשלום הנזק? התשובה, אם המכה במקום נסתר, שני חלקים לאישה וחלק אחד לבעל. מקום גלוי, לבעל שני חלקים ולאישה חלק אחד. החלק של הבעל ניתן לו מיד, ושל האישה היא לקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות. כך אומר רשי. שאלה שלישית, מתי דמי האישה יקרים יותר, קודם הלידה או לאחריה? והתשובה, בלידה הראשונה, קודם הלידה פוחתים דמי המחמת הסיכון שבלידה, ומשכבר ילדה, קודם לידתה משתבחת. שאלה רביעית, עיקה את הגיורת לאחר מיטת בעלה הגר, מה הדין ומדוע? והתשובה, לרבה האישה זוכה בדמי ולדות, ולרב חיסדה, אף אדם אינו זוכה בהם ופטור המכה. שאלה חמישית, משכון הנמצא ביד גר שמת, האם אחר יכול לזכות בו? והתשובה, אין אחר יכול לזכות בו, אלא מחזירים אותו לבעליו, לפי שמיד כשמת הגר פקע החוב, ביותר אין המשכון משועבד. והשאלה האחרונה, על דף ממתת הייתה, משכון של גר ביד ישראל ומת הגר למסקנה, מתי זוכה ישראל בכל המשכון, ומתי זוכה רק כנגד חובו, והתשובה אם המשכון בחצרו זכה בכולו, ומינו בחצרו זכה רק כנגד חובו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדנו, וסייעת הדשמיה ענקית בדפינו היומי אתמול בדף ממתת. הדף התשעה והארבעים במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי היקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי תענית עשרה בטבת תפשין פי דלת, ערב שבת קודש פרשת ויגש תפשין פי דלת, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים נון ונון א', במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממתת עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים החופר בור ברשות היחיד, ופתחו לרשות הרבים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת המשנה, חופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, וכגון שחפר חלל בור ברשות היחיד ואחר כך פתח לו פתח לרשות הרבים, ובחלק הזה שברשות הרבים אין 10 טפחים עומק, אלא שהנופל שם מתגלגל במדרון לקרקעית הבור שברשות היחיד, ואומר רש"י, וכל שכן שיש לחייבו, אם חפרו כולו ברשות הרבים, אלא כוונת התנא שדי בכך שהפתח שם. אומרת המשנה, או שחפרו ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, שעומקו ברשות הרבים, ופתחו פתוח ברשותו של החופר. והמאירי פירש, שחפר ברשות הרבים והמשיכו ופתחו ברשות היחיד, ושוב סתם את הפתח הפתוח לרשות הרבים. וכן אם חפר בו ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד אחר השייכת לו, והפקיר רשותו שסביב פתח הבור, בכל אלו הבורות חייב החופר על נזקי הבור. כתב הפני יהושע שסדר הדינים במשנה נשנו בדרך שלא זו אף זו. התחיל התנא בדין החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, שיש בזה שתי סיבות לחייבו. שהרי חלל הבור ברשותו ואינו יכול להיפטר בטענת קרקע עולם הזיקתך. וגם גוף התקלה, דהיינו פתח הבור נעשה באיסור גמור, שהרי פתחו לרשות הרבים. ואחר כך שנה את הדין של חופר ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, שיש בו רק סיבה אחת לחייבו. שהתקלה נעשתה באיסור שחפר בחלל רשות הרבים, אבל מעיד אחרי זה בור שאין לו בעלים ויכול לטעון קרקע עולם מזיקתך. וכן הפתח שהוא התקלה ברשותו. ואף שהפקיר את רשותו, הרי בידו לטעון שלא יפקירו על מנת להתחייב בנזקיו. או שלא היה לך להתקרב יותר מדי לבור. ולאחר מכן שנה התנא במשנה את דין חופר ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד, שכן עצם החפירה וכן התקלה, דהיינו הפתח, נעשו ביתר גמור בזמן שחפר. לדברי רש"י, מדובר הרי שחפר ברשותו ורק אחר כך הפקיר רשותו, וגם לדברי התוספות, שחפרו ברשותו הסמוכה לרשות הרבים, הרי אין התקלה מצויה כל כך כמו ברשות הרבים ממש. ובכל זאת, אומר התנא במשנה, חייב, כיוון שעלולים אחרים להינזק בו. והיה המשנה שלנו בדף ממתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שהחופר בור חייב בנזקיו, בין אם חפרו ברשות הרבים ובין אם חפרו ברשות היחיד, והפקיר רשותו שמסביב. מביאה הגמרא ברייתא שחולקים תנאים בזה. תנו רבנן, החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב, שכיוון שהפתח שהוא התקלה פתוח ברשות הרבים, הרי זה כאילו חפרו כולו שם. וזהו בור האמור בתורה לחיוב, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, חפר בור ברשותו והפקיר רשותו שסביבות הבור, שיוכלו הרבים להיכנס לשם, ולא יפקיר בורו, אלא הרי הוא עדיין בעלים על הבור עצמו. זהו בור האמור בתורה לחיוב. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בפירוש מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. והמוראים נקטו בקיצור בור ברשות הרבים או בור ברשות היחיד, ולא יגדירו מקום חללו ופתחו של הבור. כותבים התוספות בדיבור המתחיל החופר, שכלל סוגייתנו הוא שדין הבור נקבע לפי מקום פתחו, שהרי שם התקלה. ולכן, גם אם חלל הבור וקרקעיתו ברשות היחיד, כיוון שפתחו ברשות הרבים, נקרא בור ברשות הרבים וכן להפך. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבא, בחופר בור ברשות הרבים, כולי על מלא פליגי, לא נחלקו כולם דמחייב, שהוא חייב בנזקים, מה איתם, מהו הטעם לכך, משום דאמר קרא, נאמר בתורה לגבי חיוב בנזקי בור, וכי יפתח איש בור, כלומר, היה הבור מכוסה והוא פתח אותו על ידי שהסיר את הכיסוי, ומוסיף הכתוב, או כי יכרה איש בור. חדש, בור חדש. בשני האופנים חייב על נזקי הבור. ולכאורה, מילות הפסוק, או כי יכרה, מיותרות, שהרי אם על פתיחה של כיסוי בור חייב, על קריאה של בור מתחילתו לא כל שכן שחייב, אלא בא כתוב ללמדך שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו האחריות לנזקי הבור. כלומר, אין מדובר בבור שהחיוב על נזקיו מחמת בעלותו עליו, אלא מחייב הוא מעשה פתיחת וקריאת הבור, ואף שאינו ברשותו כלל, אלא ברשות הרבים. ורבינו יונתן מילוניל פרש, שהכתוב מלמד שמדובר בבור שהפשיעה היא בעצם הפתיחה והקריאה, ואם כן בהכרח מדובר בבור ברשות הרבים, שהרי בבור ברשות היחיד, עצם החפירה עדיין אינה פשיעה שאינה גורמת נזק לאחרים, ואחריותו על נזקי הבור חלה רק כשמפקיר רשותו שסביב בורו. ולא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלא בבור שחפר ברשותו והפקיר את רשותו שסביב בורו. רבי עקיבא סבר בור ברשותו נמי גם חייב, דכתיב בעל הבור ישלם, ולשון זו מורה, דבבור דאיתלי בעלים כאמר רחמנה. בור שיש לו בעלים, אומרת התורה, שחייב בנזקיו. והיינו שיפקיר רשותו שסביב בורו. ובדווקא נקט רבי עקיבא בלשונו, יפקיר רשותו ולא יפקיר בורו, כי אם יפקיר גם בורו, הרי זה בור ברשות הרבים, שהרי עכשיו אין לו בעלים. ורבי ישמעאל סבר בבור ברשותו פטור, ואף שיפקיר רשותו, ומשום שיכול החופר לטעון, לא יפקרתי את רשותי כדי להתחייב בנזקי הבור. ואין להוכיח מלשון הפסוק, בעל הבור, כיוון שאין הכוונה לבעלות ממונית על גוף הבור, אלא הכוונה בעל התקלה, כלומר גורם התקלה והעזק, והיינו חופר הבור. שואלת הגמרא על דברי רבא, אלא מהי, מה הפירוש, זהו בור האמור בתורה דקאמר רבי עקיבא, שמשמעו זהו ולא אחר, והרי לדברי רבא, רבי עקיבא סובר שגם בור ברשות הרבים אמור בתורה לחיוב ולא רק בור ברשותו. משיבה הגמרא אין כוונת רבי עקיבא למעט זהו ולא אחר, אלא כוונתו לטעון כלפי רבי ישמעאל מדוע פתרת בבור ברשותו, והלא זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לתשלומין, כלומר הוא הבור שנזכר בתורה בחיוב התשלומים, וכפי שדרשנו מהמילים, בעל הבור ישלם. וזאת בשונה מבור ברשות הרבים שנזכר במעשה ההזק כי יכרה, ולא בכתוב המחייב בתשלומים. ולדברי רבה משנתנו שחייבה בין בבור ברשות הרבים בין בבור ברשות היחיד, יש לה עמידה כשיטת רבי עקיבא. דעה שנייה בביור מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ורבי יוסף אמר בבור שחפרו ברשות היחיד והפקיר רשותו סביב בורו, כל העלמה לא פליגי דמחייב, אין בזה מחלוקת והכל מודים שחייב, מה הייתה, מה הטעם שחייב? שהרי בעל הבור ישלם, אמר רחמנה. כך אמרה התורה ומבואר, דבבור דאיתלי בעלים עסקינן. אנחנו עוסקים בבור שיש לו בעלים. בפסוק הזה המחייבו בתשלומים. אלא כי פליגי, באיזה בור נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל? בבור ברשות הרבים. רבי ישמעאל סבר בור ברשות הרבים נמי חייב, גם כן חייב החופר, משום דכתיב נאמר בפסוק שני אופנים לחייב בנזקי הבור, כי יפתח איש בור וכי יכרה איש בור. המילים כי יכרה מיותרות, שהרי אם על פתיחה של כיסוי בור חייב, על קריאה של בור מתחילתו לא כל שכן שחייב, אלא בא כתוב ללמדך שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו האחריות לנזקי הבור, גם אם אין הבור ברשותו כלל אלא ברשות הרבים. רבי עקיבא סבר שלא חייבה תורה בחפר בור ברשות הרבים, והפסוק מדבר רק בחפר בור ברשותו, שאז יש לחייבו מחמת בעלותו על הבור וממונו הוא שהזיק. ומה שדרש רבי ישמעאל מהאיתור של כי יכרה, משיב רבי עקיבא, הנו מצרח צריכי, שני האופנים נצרכים להיכתב ואין כאן איתור. להי כתב רחמנה, שאם התורה הייתה כותבת רק כי יפתח איש בור ולא יחסנו, והיינו למידים לחייב קורא בור חדש מקל וחומר, שאם על פתיחת בור חייב, על קריאת בור ודאי שחייב, אבי אמינה פותח הוא דסגי לי בכיסוי. הייתי אומר שרק לפותח כיסוי של בור קיים, די לו בכיסוי הבור כדי להיפטר. כפי שהוסיף הכתוב ולא יחסנו, במשמע שאם כיסה הוא קרוי ונשבר הכיסוי ונזרוק הוא בו פטור. שהרי בכיסוי הבור הוא סילק את מעשה הפתיחה, אבל הקורא בור חדש, אז כדי להיפטר מנזקי הבור, לא סגי לי בכיסוי. אין די לו בכיסוי לבד של הבור, אלא עד טיים לי. עד שיסתום את כל חללו באפר. רק אז הוא יהיה פטור אם מישהו ינזק. לכך הוסיפה התורה, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו ללמדנו, שאף הקורא בור אינו חייב עליו אם כיסאו. וכן היא כתב רחמנה רק יכרה איש בור ולא יחסנו, והאמין הקריאה הוא דבאי כיסוי. הייתי אומר שרק קורא בור חדש צריך לחסותו, וכל שלא כיסאו חייב בנזקיו. וזאת משום דעבד מעשה, שעשה מעשה חפירת בור. אבל פותח כיסוי של בור קיים דלא עבד מעשה, הוא לא חפר את הבור, אימא תאמר דכיסוי נמי לא בי, שגם לחסות הוא אינו צריך, ואף אם לא כיסה הוא הרי הוא פטור מנזקיו. כמה שמלן, לכן נשמיענו הכתוב במילים כי יפתח, שגם הפותח כיסוי של בור קיים, חייב בנזקי הבור כל עוד שלא חזר בכיסה הוא. שואלת הגמרא על דברי רבי יוסף, ואלא מהי זהו בור האמור בתורה דקאמר רבי ישמעאל, שמשמעו זהו ולא אחר, והרי לדברי רבי יוסף, רבי ישמעאל סובר שגם בור ברשותו אמור בתורה ולא רק בור ברשות הרבים. משיבה הגמרא אין כוונתו למעט זהו ולא אחר, אלא כוונתו לטעון לרבי עקיבא, מדוע פתרת בבור ברשות הרבים, והלא זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לנזיקין. כלומר הוא הבור, הנזכר בכתוב במעשה הנזק, כפי שלמדנו מכי יפתח וכי יכרה, והמשך הכתוב הוא ונפל שם שורו חמור. בשונה מבור ברשותו שנזכר רק בכתוב המדבר בעניין התשלומים, בעל הבור ישלם, ולדברי רב יוסף משנתנו שחייבה בין בבור ברשות הרבים ובין ברשות היחיד, יש להעמידה כשיטת רבי ישמעאל. מקשה הגמרא על פירושו של רב יוסף במחלוקת התנאים. מיתי וישנינו בברייתא חופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד ונפלו בו דרך פתחו שברשות היחיד, פטור. ואומנם אומר רש"י אם נפלה תקרת הבור ברשות הרבים ונפל דרך שם, חייב החופר שהרי בור ברשות הרבים הוא. אבל החופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד ונפל בו דרך פתחו שברשות היחיד, פטור. ואף על פי שאינו רשאי לעשות כן לחפור בעומק רשות הרבים, לפי שאין עושים חלל תחת רשות הרבים, מכל מקום אינו חייב בנזקי הבור, כיוון שפתחו ברשותו. וסברה הגמרא שכוונת נתנה לפתור, גם באופן שהפקיר רשותו ונכנסו ברשות, משום שלא חייבה תורה, אלא בבור ברשות הרבים. מוסיפה הברייתא, אבל החופר בורות עגולים, או שיחין, בורות ארוכים וצרים, ומערות, חפירות מרובעות מקורות, אלא שיש בתקרה פתח שאפשר ליפול דרכו, שהעומק חפור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב בנזקי הנופל שם. דין נוסף, והחופר בורות ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, כגון אילו החופרים בורות בגבול רשותם הסמוכה לרשות הרבים לצורך הנחת אושין יסודות לחומת ביתם, פטור. ורבי יוסי ורבי יהודה מחייב בחופר לאושין עד שיעשה מחיצה גבוהה 10 טפחים לפני החפירות, או עד שירחיק את החפירות ממקום דריסת רגלי אדם וממקום דריסת רגלי בהמה 4 טפחים לתוך רשותו. מבארת הגמרא את קושייתה, כי הנה לכאורה דברי הרישא והסיפא בברייתא סותרים זה את זה. ברישא משמע שבכל אופן שחפר ברשותו, אף שיפקיר רשותו שסביב הבור ומהלכים שם ביתר, פטור. ואילו בסיפא מבואר שהחופר ברשותו לאושין, פטור. משמע, טעמה דה פטור הוא רק משום דה חפר לאושין, שדרך העולם לחפור בורות האלו ולא פשע בחפירתם. אבל אם חפר ברשותו סמוך לרשות הרבים לאו לאושין, לא לצורך אושין, אלא בור סתם, חייב. ומעטה אמני, ברית הזו בשיטת מי שנויה, בישלמה לרבה, אומנם לדעת רבה שפירש שמחלוקת התנאים היא, בבור ברשותו, אפשר לדחוק ולהעמיד שהרישה שפטרה בבור ברשותו בכל אופן, שנויה כשיטת רבי ישמעאל הפותר בבור ברשותו. וסיפה שפטרה רק בחופר לאושין, שנויה כשיטת רבי עקיבא, המחייב בבור ברשותו כשהפקיר רשותו מסביב. ואומנם בחופר לאושין גם לשיטתו של רבי עקיבא פטור, כיוון שהדרך לחפור כך. אלא לרבי יוסף שפירש שמחלוקת התנאים היא בבור ברשות הרבים, אבל בבור ברשותו מודים כולם שחייב. בישלם הסיפה דברי הכל. הסיפה נכונה ומסתדרת, כי משמע שהחופר ברשותו סתם חייב, וכדברי הכל היא שנויה. אלא רישא שפטרה בבור ברשותו בכל אופן, מעני כשיטת מי שנויה, הרי לא כרבי ישמעאלי ולא כרבי עקיבא, שהרי לדעת שניהם חייב בבור ברשותו. תרץ לגמרא, אמר לך רבי יוסף, לו רבי יוסף היה בבית המדרש, היה מישיב ואומר לך, כולה דברי הכל היא, כל הברייתא כדברי הכל היא שנויה. ולכן לא פטר התנא בסיפא בבור ברשותו, אלא בחופר לאושין. אבל בחופר ברשותו סתם, בהפקיר רשותו מסביב, חייב. מה ששנינו ברישא שהחופר בור ברשותו פטור, מדובר באופן שלא יפקיר לא רשותו שסביב בורו ולא את בורו, ולכן פטור. שטוען לנופל בבור, מה מעשיך בתוך רשותי? והברייתא הייתה צריכה להשמיע את הדין הזה, שאף שפשע בכך שחפר תחת רשות הרבים ואסור לעשות כן, מכל מקום אין לחייבו על מה שנפל עלה דרך הפתח שברשותו. מוסיפה הגמרא, אמר רב אשי, אשתא דאוקימתא, כעת שעמדת את הברייתא לפי רבי יוסף לדברי הכל, אם כן לפי רבא נמי לא תוקמה כתנאי, לא תעמידנה כשני תנאים, רישא כרבי ישמעאל וסיפא כרבי עקיבא, אלא מדי רישא כרבי ישמעאל סיפא נמי כרבי ישמעאל. ומה שמשמע בסיפא שטעמה, שהטעם שפטור החופר ברשותו הוא רק משום שחפר לאושין, אבל חפר סתם דלב לאושין חייב, היינו בחגון דארבע חרבוחי לרשות הרבים, שהרחיב החפירות לרשות הרבים. וכיוון שחלק מן הבור הוא ברשות הרבים, גם רבי ישמעאל הסובר שאין חיוב בבור ברשותו, מודה שבסתם בור היו חייב באופן הזה, ורק בחופר לאושין פטור, כיוון שדרך העולם לחפור כן. שואל הרשב"א, שתקנת העולם היא לחפור לאושין, מכל מקום צריך להתחייב בנזקים, כיוון שחפר ברשות הרבים, וכמבואר, לעניין מוציא זבלו ברשות בית דין, מיישב הרשב"א שייתכן שחפירה לצורך יסודות נצרכת ביותר ליישוב המדינה, וכולם נצרכים לזה, ולכן מסכימים כולם שיהיה חופר פטור מנזקין. מקשה הגמרא מברייתא אחרת על פירושו של רב יוסף. מי טבעי שנינו בברייתא חופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב בנזקי הבור, אבל אם חפרו ופתחו ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, כגון שהפקיר חלק מרשותו לרשות הרבים, חפר שם בור, וכיוון שהפקיר רשותו חייב בנזקי הבור, הוא לא הפקיר את מקום הבור, רק את סביבותיו, כי אם הוא הפקיר, הרי זה בור ברשות הרבים, פטור. ומעטה הביש למה מובן הדבר לפי רבה שלדבריו הברייתא כולה בשיטת רבי ישמעאל היא שנויה, ולכן פטרה בבור ברשותו וחייבה בבור ברשות הרבים, אלא לרבי יוסף הסובר שבור ברשותו לדברי הכל חייב, אם כן ביש למה הרי אישה שהחופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים חייב, שנויה כרבי ישמעאל המחייב גם בבור ברשות הרבים, אלא הסיפה שפטרה בחופר בור ברשותו, מה אני כשיטת מי שנויה? הרי היא לא כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא, שהרי לדברי שניהם יש לחייב. תרץ את הגמרא, אמר לך, יוכל רב יוסף לתרץ ולומר לך, יש להעמיד את הסיפה בחופר לאושין ודברי הקוליק, המבואר בברית הלל, שבאופן זה, כיוון שדרך העולם לחפור בצורה הזו, כולם מודים שפטור. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דין החופר בור ברשות הרבים לצורך הרבים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. חפר ופתח, חפר או פתח בור ברשות הרבים, ומסר אותו לרבים לצורך שתיית בהמתה ממי גשמים המתכנסים בו בבור. פטור מנזקי הבור, שכיוון שמסרו לרבים, אחריות הנזקים עליהם. אמנם אם חפר ופתח בור ברשות הרבים ולא מסר אותו לרבים, חייב בנזקי הבור. ולכאורה הדין הזה מיותר, אולי צריך לומר שכוונת הברייתא היא, שאף אם מניח לרבים להשתמש בבור, אלא שלא מסרם להם לגמרי, חייב בנזקי הבור. כך אומר היה דוד. מוסיפה הברייתא וכן היה מנהגו של נחוניה חופר בורות שכינו מערות, שהיה חופר בורות בדרך לירושלים ופותח אותם שיתמלו במי גשמים ומוסר אותם לרבים לצורך שתיית עולי רגלים, וכששמעו חכמים בדבר הזה אמרו, קיים זה הלכה זו, קיים נחוניה את ההלכה הזו שחפר ומסר לרבים. תמהה הגמרא וכי רק הלכה זו קיים ותו לא ולא עוד, מיישבת הגמרא, אלא אימה אמור כך, קיים זה אף הלכה זו. כהמשך למנהגו של נחוניה מביאה הגמרא מעשה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מעשה בביתו של נחוניה חופר שיחין שנפלה לבור גדול מלא מים. באו והודיעו את רב חנינה בן דוסה, שיבקש עליה רחמים בשעה הראשונה לנפילתה לבור, אמר להם, שלום לה וסופה שתעלה בחיים. וכן כשעברה שעה שנייה לנפילתה, אמר להם שלום לה, בשעה שלישית לנפילתה, אמר להם, ודאי כבר עלתה מהבור, לפי שזמן כזה אין אדם יכול לחיות במים, והיה ודאי לו שתנצל. ואכן כך היה שעלתה מהבור. וכשפקשו את ביתו של נחוניה, אמרו לה מי ילך מהבור? אמרה להם זכר של רחילים, איל של יצחק נזדמן לי וזקן אחד אברהם אבינו מניגו, והעלה אותי מהבור. ומבאר הפני יהושע שהרמז בזה הוא, שכבר נגזרה עליה מיטה בשמיים, אלא שתפילתו של רב חנינה בן דוסה הועיל עלה. אבל כיוון שכבר נגזרה גזרה, אי אפשר לבטלה עד שהיא נתן תמורתה. וזה היה הרמז בעיל שהקריבו אברהם בתמורת יצחק. כך גם כאן נמצאה לתמורה ולכך ניצלה. אמרו לו רב חנינה בן דוסה וכי נביא אתה שידעת שלא תמות? אמר להם רב חנינה לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. אלא כך אמרתי בליבי לא ייתכן שדבר שאותו צדיק מצטער בו ייקשל בו זרו. וכיוון שאבי הנחוניה היה מצטער בתורח לחפור בורות מים לצורך עולי רגלים, לא ייתכן שתמות ביתו מנפילה לבור מים. ואף שהביאו בסמוך שמת בנו בצמה, והרי הוא נצטער בדבר זה לספק מים לשתיית עולי רגלים של יהיו צמאים מכל מקום, באותו דבר עצמו שנצטער והיינו הבור שחפר היה בטוח שלא תבוא תקלה על ידו לזרו. ככה תוספות בדיבור המתחיל דבר שנצטער בו. מביאה הגמרא דברי המוראים על מיטת בנו של נחוניה, אמר רבי אחא אף על פי כן שטרח נחוניה לספק מים לעולי רגלים ולהצילה מצמאון, מת בנו של נחוניה בצמה. ואין להסיק מכך שחטא הוא או בנו באבון חמור עד שלא עמדה לו זכות חפירת הבורות לרבים להציל בנו, משום שנאמר בתהילים פרק נון, וסביביו נסערה מאוד, מלמד הכתוב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, והם הצדיקים הדבקים בו להיפרע מהם, אפילו כשעוברים אווירה קלה כחוט השערה. נסערה מלשון חוט השערה. רב נחוניה אמר יש ללמוד זאת מאחה, מכך שנאמר בתהילים פייטט, אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו, שמטיל אימת משפטיו על סביביו ומקפיד עליהם ביותר. מסביר ארוך לנר במסכת יבמות בדף קוף חף א', שמחלוקת רבי יחא ורבי נחוניה היא בשאלה מדוע הקדוש ברוך הוא מעניש את הצדיקים יותר. רבי יחא סובר שצדיק נענש בשביל החטא לחפר עליו, ואף שאנשים שאינם צדיקים אינם נענשים על חטא קל, עם הצדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק יותר כחוט השערה. אמנם רבי נחוניה סבר שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים בדבר שהוא מוכל לאחרים, אלא הוא מעניש לצדיק כדי שיהיה שמו נורא ומקודש על הבריות. כמו שפירש רשי בספר ויקרא, פרק י' פסוק ג', על הפסוק בקרובה יקדש, שכשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים הוא מתיירה, הוא מתעלה, הוא מתקלס, שאומרים הבריות, אם לאי לא עושה כן, קל וחומר לרשעים, ולכן דרש נערץ בסוד קדושים רבה, כלומר שמתקדש ומתעלה הרבה בעיני הבריות, על ידי שנורא על כל סביביו. מביאה הגמרא ממר נוספת בעניין הזה, אמר רב חנה ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי שמואל בר נחמני בפסוק המפרט את י"ג מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא בספר שמות פרק ל"ד פסוק ו'. מהי דכתיב? מהו שכתוב ערך אפיים בלשון רבים ולא כתיב ערך אף בלשון יחיד? כשם שנכתב ורב חסד ולא רב חסדים, משום שערך אף משמעותו רק שמעריך הרוגז וממתין להיפרע מעוברי רצונו, שאף משמעותו רוגז וכעס. ולכן נכתב בלשון ערך אפיים שמשמעותו, משמעות המילה אפיים היא רצונות. ללמדנו שמעריך שני רצונות שיש לו. גם מעריך רצונו מלהיטיב לצדיקים בעולם הזה על מעשיהם הטובים כדי להיטיב להם בעולם הבא, וגם לרשעים מעריך רצונו להיפרע על מעשיהם הרעים וממתין להיפרע מהם בעולם הבא. ואומרים התוספות, ויש במידה זו לרשעים שתי בחינות, לרעה ולטובה, לטובה שיש להם שעות לשוב בתשובה ולהיפטר מהפורענות, ולרעה, למי שלא שב בתשובה שיאבד חלקו בעולם הבא. ולא היו נפרעים ממנו, לאלתר היה מתכפר וזוכה לעולם הבא. מביאה הגמר ברייתא מספרת מעניין הנחת תקלה ברשות הרבים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא לא יסכל, לא יפנה אבנים אדם מרשותו לרשות הרבים, לפי שעלולים הרבים להיכשל בהם ולהינזק. והרי זה כחופר בור ברשות הרבים. ומעשה באדם אחד שהיה מסכל אבנים מרשותו לרשות הרבים ומצאו חסיד אחד. ולכמן דף קוף ג' עמוד ב' אמרו שכל מקום שנזכר מעשה בחסיד אחד, הכוונה לרבי יהודה בן בבא ולרבי יהודה ברבילאי. אז מצאו חסיד אחד, אמר לו החסיד, ריק האדם ריק, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, שהרי סתך אינה בהכרח שלך לעולם, שמה תמכרנה, אבל רשות הרבים לעולם יש לך בה חלק. לגלג עליו המסכל כיוון שלא הבין כוונתו, שהרי במציאות הוא סיכל מרשות שלו לרשות שאינה שלו. לימים כעבור זמן נצרח למכור שדהו שסיכל ממנה אבנים ומחריו, היה מהלך באותו רשות הרבים הסמוכה, ונכשל באותם אבנים שסיכל, ואז הבין את דברי החסיד ואמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף נון עמוד ב'. משנתנו מבארת שאף שנכתב בתורה בור, החיוב הוא גם במיני חפירות אחרות. וכן תבאר המשנה שיעור עומק החפירה המחייב בתשלומי בהמה שנפלה לתוכה ומתה. אומרת המשנה, חופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור, וניזוק או מת, חייב. במשנה הקודמת השמיענו התנא חיוב בבור שיש לו בעלים שהחפירה או הפתח ברשותו, וכאן השמיענו שאף שכולו ברשות הרבים חייב. וכפי שנתבאר לאל בדף נון עמוד א' לדעת רבה לדברי הכל, ולדעת רב יוסף משנתנו כשיטת רבי ישמעאל. מבארת המשנה, דין זה אינו דווקא בחופר בור עגול, אלא אחד החופר בור חפירה עגולה, או שיעה חפירה ארוכה וצרה, ומערה חפירה מרובעת ומקורה, אלא שיש בתקרתה פתח שאפשר ליפול דרכו. חריצין, חפירות מרובעות בלא תקרה, ונעיצין, חפירות רחבות למעלה בפתחן, והולכות ונעשות צרות בעומקן. בכל אלו חייב החופר בנזקי הנופל לתוכם. מוסיפה המשנה לבאר, אם כן, כיוון שחייבה תורה בכל חפירות הללו, למה נאמר בתורה בור? אלא כדי ללמד מה בור אין חייב החופרו בנזקי בהמה שמתה בו, אלא כשיש בו שיעור עומק כדי להמית את הנופל לתוכו, שרי סתם בור עומקו 10 טפחים, ועומק זה יכול לגרום למיטה. אף כל מין חפירה אין מתחייב חופרו בתשלומי בהמה שנפלה לתוכה ומתה, אלא כשיש בו שיעור עומק כדי להמית, והיינו 10 טפחים. אבל אם היו פחותים מ10 טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור החופר מלשלם, כיוון שלא מחמת הבור מת, ואומנם אם רק הוזק בו על ידי הנפילה, חייב החופר בתשלומי הנזק, שכל עומק שהוא עלול לגרום לנזק בנפילה לתוכו. זו היה המשנה שלנו בדף נון עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה מחלוקת המוראים בעניין חיוב החופר בור בנזקי הבור. אמר רב, בור ברשות הרבים שחייבה עליו תורה, היינו דווקא לנזק הבא מחמת הבלו, אוויר חם של הבור, ולא לנזק הבא מחמת חוותו שנחבט הנופל בקרקעית הבור וניזוק או מת מכוח החוותה. מבאר את הגמרא על מכה סבר, הרי שסובר רב, שאין לחייבו על נזק הנגרם מחמת שנחבט הנופל בבור, משום שנזק החוותה, קרקע עולם הוא דמאסקלי. הקרקע של העולם היא שהזיקה טוב, היא אינה שלו, ולא הוא הניח כאן קרקע זו, אלא רק הכשיר את הנזק על ידי החפירה. אבל על נזקי ההבל חייב, משום שבחפירתו הוא חידש כאן הבל שלא היה פה מקודם. ושמואל אמר, בור שחייבה תורה ברשות הרבים, היינו לנזקי הבלו, אף שלא הוא הביא את ההבל, אלא ממילא בא בגרמתו, וכל שכן שיש לך יבוא לשלם על נזקי חבטו של הבור, שהרי עשה בידיים שקרקעית הבור תזיק, וסובר שמואל שההבל נחשב יותר גרמה מאשר החבטה, משום שעל ידי מעשה חפירתו מיד נגרם שקרקעית הבור יש בה כדי להזיק בחבטה, אבל ההבל המזיק אינו מחמת מעשיו ממש, אלא מעשה החפירה גרמה שיאסף אוויר חם, והוא אשר הזיק. ואילו בפסקי הריד פירש ששמואל סובר שכיוון שכל חיובו של בור הוא חידוש, שהרי רק גרמה הוא, אם כן יש לחייבו בין על ההבל ובין על החבטה, ואין לחלק בין הגרמות. ממשיך שמואל ואומר, ואם תאמר ואם תרצה לומר, דווקא לחבטו אמרה תורה שהתחייב כיוון שעשהו בידיים ולא להבלו, שרק גרם שהתקבץ בו אוויר העולם ולא הביאו בידיים, אין לומר כן, שהרי התורה כתבה בור סתם, והעידה בכך על חיוב נזקי הבור בכל אופן, ואפילו באופן שאין עלול הנופל בבור להיחבט, כגון שהיה בור מלא ספוגין של צמר, המגינים מפני חבטה ובהכרח שחייב על ההבל. ולאו דווקא מלא בספוגין שאם כן גם הבל אין בו, שהרי לא נשאר בו אוויר פנוי, אלא הכוונה שיש בתחתיתו ספוגין המונעים החבטה. כך אומר הבית יוסף בחושן משפט, סימן תף יו צעיף יו תת. שואלת הגמרא, הרי בן לרב ובן לשמואל, אם מתה בהמה חיה בחופר, אלא שלרב החיוב הוא מחמת ההבל שגרם, ולשמואל החיוב הוא גם מחמת החבטה, ואם כן מהי בעיניי ומה החילוק להלכה שיש בין שיטת רב לשיטת שמואל. משיבה הגמרא, איקה בעיניי יש חילוק ביניהם באופן דעבד גובה, שעשה תל גבוה 10 תפחים ברשות הרבים, ועלתה בהמה עליו, ונפלה ונחבטה בקרקע רשות הרבים וניזוקה. לרב, הגובה לא מחייב, על עשיית גובה לא חייבים, שהרי רק חבטה יש כאן ולא הבל, ולשמואל הגובה נמי מחייב, גם על גובה מחייבים, שהרי סובר שמואל שגם על החבטה בקרקע של בור ברשות הרבים חייב החופר, ואם כן, גם בעשה גובה, יש לחייבו על כך. וכן יש ביניהם חילוק להלכה בנפילה לבור שאין בו הבל המזיק, וכגון שרוחבו של הבור גדול מעומקו, כדי להלן בדף נונה לפעמוד ב', וכן אם נפל לבור שיש בו הבל, אלא שנפל דרך אחוריו כשגבו כלפי הבור, שאין ההבל מזיק, אלא אם פניו כלפי הבור, כמבואר לכמן, בדף נון ג' עמוד א', אלא שנקטו חילוק אחד שיש ביניהם, ככה תוספות בדיבור המתחיל, איקה בעיניו. והעדיפו לנקוט כן מחמת שבגובה נחלקו בכל אופן, מה שאין כן בבור, יש לחלק בסוג הבור ובאופן הנפילה. מבררת הגמרא מה איתה מדי רב, מה טעמו של רב שפותר על נזקי חבטה בבור ובעשיית גובה, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בחיוב, החופר בור בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ג', וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור. ומשמעות ונפל היא, שאין החופר מתחייב עד שיפול השור או החמור בדרך נפילה, והיינו נפילה לעומק, וכשפניו כלפי הבור, שבאופן זה, ההבל שבבור מזיק את הנופל. אומרת הגמרא, ואילו לשמואל שמחייב גם על נזקי חבטה, דעתו היא שבנפל כל דהו משמע, כל נפילה שהיא משמע, בין נפילה לעומק ופניו לבור, שיש בה הבל, ובין נפילה על גבו, נפילה מגובה לקרקע, שאין בהן אלא חבטה. וכן בנפל לעומק דרך אחוריו. מקשה הגמרא על רב מהמבואר במשנתנו, תנן שנינו במשנה שבייר התנה, מאחר שהחיוב הוא בכל חפירה שהיא, אם כן, למה נאמר בתורה בור? אלא ללמד מה בור שיש בו כדי להמית, והיינו שעומקו 10 תפחים, אף כל הדומה לו אין מתחייב החופר במיטת הנופל בו, אלא כשיש בו בעומקו כדי להמית, והיינו 10 תפחים. ומלשון אף כל ששנה תנה משמע שבא להוסיף. אז בישלמה לשמואל, מובן הדבר לפי שמואל שלשיטתו שנה תנה אף כל, כדי להטויה, כדי לרבות חיוב בעושה גובה ברשות הרבים, שלא הוזכר במשנה, אלא לרב הפותר בגובה קשה. אף כל, המילים אף כל להטויה עם מהי, מה זה בא ללמדנו? משיבה הגמרא כוונת הטענה, להטויה חריצין ונעיצין. שגם בחפירות אלו מתחייב החופר במיטת הנופל בהן, אם עומקן 10 טפחים. ומה שנקטה הגמרא דווקא חריצין ונעיצין, ולא נקטו גם שיח ומערה, משום ששיח ומערה דומים יותר לבור בהבל שיש בהם. כדי להלן בגמרא, כך אומר השיטה מקובצת. מקשה הגמרא, והרי חריצין ונעיצין, בעדיה קטני לאו בפירוש, זה נאמר במשנתנו קודם לכן, שפירש התנא אחד החופר בור, שיח, חריצין ונעיצין, מיישבת הגמרא, תני שנה תנא בתחילה חיוב בכל מיני החפירות, ועדר מפרש, ואחר כך כללם בלשון אף כל, לפרש מניים למידים את החיוב בהם. אף שלא נכתב בתורה אלא בור, והוא מפני שאין כוונת התורה במה שכתבה בור למעט שאר חפירות, אלא ללמדנו את העומק המחייב במיטת הנופל בו, והוא כשיעור סתם בור שהוא 10 טפחים. וברר את הגמרא, והניקולו דקטני למה לי, ואילו כל מיני החפירות שנאמרו במשנתנו, מדוע נצרח התנה לפרטם? מבארת הגמרא, צריך התנה להשמיענו החיוב בכל אילו. דאיתנה כאילו שנה רק בור, אבי אמינא הייתי אומר דווקא בור שעומקו 10, הוא דאית בהבלה. הוא זה שיש בו הבל שיכול להעמיד את הנופל לתוכו. משום דקטין וקריחה, משום שכיפו צר ועגול ומחמת כן האוויר שבתוכו חם, אבל שיח דאריך שארוך הוא, כלומר אורכו גדול מרוחבו, אימא שמה תאמר שמחמת אורכו אווירו פחות חם, ובעומק 10 בלבד לית בי הבלה, אין בו הבל כדי להעמיד, לכן הוא צריך התנה להזכירו ללמד שגם בו השיעור לחיי במיטת הנופל הוא עומק 10 טפחים. וכן היא טענה, אילו שנה רק בור ושיח, אבי אמינא הייתי אומר דווקא שיח בעומק 10, הוא דאית בי הבלה. יש בו הבל כדי להעמיד משום דקטין, משום שרוחבו צר. אבל מערה דמרבעה שמרובעתי ורוחבה כאורכה, אימה, שמה תאמר, בעומק 10 בלבד לית בה הבלה, אין בו הבל כדי להעמיד, שמחמת שמרובעתי אין אווירה חם דיו כדי להעמיד הנופל בה, ולכך הוא צריך התנה ללמד שגם בה השיעור הוא כך. וכן איתני, אילו שנה רק בור, שיח ומערה, ואמינה הייתי אומר דווקא מערה בעומק 10 טפחים, הוא דאית בה הבלה. אז יש בזה הבל, משום דמיטללה, משום שמקורה בתקרה, ולכן אווירה חם. אבל חריצין דמרובעים כמערה, ולא מיטללי, ואינם מקורים, אימה, שמה תאמר בעומק 10 בלבד, לית בה הבלה, אין בהם הבל כדי להעמיד, שכיוון שמרובעים הם וגם אינם מקורים, אין האוויר שבתוכם חם, לכן הוא צריך התנה ללמד שגם בהם השיעור הוא כך. ואף איתנה, גם אם היה שונה התנה, גם חריצין, אבי אמינא הייתי אומר דווקא חריצין בעומק 10, הוא דאית בהו אבלה. אז יש בהם הבל, משום דלית בהו רווחה מלעיל תפי מתתאי, שאין בהם רווח למעלה בפתחם יותר מלמטה בתחתיתם, ולכן מתאסף בהם אוויר חם. אבל נעיצין דרוויחי מלעיל תפי מתתאי, שמרווחים למעלה בפתחם יותר מלמטה בתחתיתם, אי מה שמה תאמר בעומק 10 בלבד, לית בהו אבלה. אין בהם הבל כדי להעמית, ולכן הקמה שמלה נשמיענו התנה שבכל מיני החפירות די בעומק 10 טפחים כדי שיהיה בהם הבל הממית. וכותב הנימוקי יוסף שהחפירות נשנו בדרך של לא זו אף זו. לא רק בור שעגול יש בו הבל להעמית, אלא גם שיח יש בו הבל להעמית אף שערוך הוא. וכן אף מערה אף שמרובעת ואף חריצים אף שאינם מקורים, ואף נעיצים אף שרחבים למעלה יותר מלמטה. אז כפי המתבהר, בין לרב בין לשמואל, חייב החופר בנזקי הבל הבור, ולא נחלקו אלא בחיוב נזקי החבטה. מקשה הגמרא ממשנתנו על דברי שניהם. תנען שלינו במשנה, היו החפירות פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור, ומעט פטור החופר, ואם רק הוזק בו, חייב. מבינה הגמרא כעת, שאם החיוב מחמת ההבל שנגרם לנופל, אין שייך לחלק בין מיטה לנזק. שאם יש בו הבל, הרי עלול גם להמית, ואם אין בו הבל, גם נזק אינו גורם. ובהכרח מה ששנינו שהיא מוזק חייו, היינו משום החבטה, ואם כן קשה, נפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור, מה הייתה, למה הוא פטור? האם לאו משום דלית בי שאין בעומק הזה חבטה כדי להעמית, ואף שיש בו הבל, אין לחייבו משום כך. הוא מבואר שחיוב החופר אינו אלא בנזקי חבטה, וכל שאין בחבטה כדי להעמית, הרי הוא פטור על מיטה, אף שיש בו הבל, וקשה בין לרב ובין לשמואל. תרץ לגמרא לא. טעם הפטור בבור פחות מעשרה הוא משום דלית בהבלה וכל שכן שאין בו חבטה. לכן פטור החופר במיטת הנופל בו גם לדברי שמואל. מקשה הגמרא יחי אם כך שזהו טעם הפטור, מדוע שנינו אם מוזק בו בבור פחות מעשרה חייב. הלית בהבלה, הרי אמרת שכל שאין בו עומקו 10, אין בו הבל. מיישבת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה מה שהתבהר שבבור פחות מעשרה אין בו הבלה. היינו שאין בו די הבל לגרום למיטה, ואולם יש בו די הבלה, די הבל לגרום לנזקין. שאף בהבל יש לחלק בין הבל מרובה הגורם למיטה לבין המועט הגורם רק לנזקין, ולא כמו הסברה של המקשה. מביאה הגמרא פסק בדין טריפה ומקשה על כך ממשנתנו. במסכת חולין בדף מ"ב עמוד א' שנינו, חי טריפות בבהמה, 18 טריפות בבהמה, ואחת מהן נפלה מן הגג, ואף שלא ראינו בה שום מכה, אם אינה יכולה לעמוד על רגלי החוששים שנתרסקו איבריה הפנימיים ונטרפה. ולא מסברה אמרו זאת, אלא זו הלכה למשה מסיני. ואם שעתה מעט לעט קודם ששחתה, כשראי. אומרת הגמרא, אהו תורה דנפי להריטה דדלאי. מעשה בשור שנפל ליאור שדולים ממנו מים להשקוט את השדות, ועומק היאור 6 טפחים. ונקרא אמת המים כיוון שעומקו ורוחבו אמה, שהיא 6 טפחים. ושחתי מרי שחתו בעליו מיד. תרפי רב נחמן, עשרו רב נחמן באכילה מחמת טריפה, טריפת נפולה שחוששים שנתרסקו עיבריו בנפילתו ועמד למות. אמר רב נחמן, אישה כלמרי דאי תורה, אילו היה נוטל בעל השור הזה, קו הדקימך, קו קמח להוצאות הדרך ואזל, תנה בי מדרש, והיה הולך לבית המדרש לברר אצל חכמים דין השור קודם שישחתנו, היו מורים לו את הדין שמחר הנפילה שעתה בהמה מחיים יום אחד מעת לעת משעת נפילה עד למחרת בזמן הזה, כשירה. אז אם הוא היה מוציא קו קמח להוצאות הדרך ומגיע לבית המדרש ושומע את הדין הזה, אולי היה מפסיד את השור שלו ששווה כמה קבים של קמח, שהיה ממתין לשוחתו עד מעת לעת ושמה היה נשאר בחיים והיה מתברר שאינו טריפה. מוכיחה הגמרא מן הפסק הזה, מכך שהטריף רב נחמן את השור מחשש שנתרסקו עיבריו ועמד למות, על מה מוכח, וכסבה רב נחמן, שיש חוותה עלולה להמית בנפילה לבור שעומקו פחות מעשרה טפחים. מקשה הגמרא, הייתי ורבה לרב נחמן ממשנתנו ששנינו, היו החפירות פחותים מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. מה הייתה מה פטור? האם לאו משום דלית בי שאין בהם חוותה ממיתה בעומק זה, ואם כן, גם אינה טריפה בנפילה הזו, ומדוע אתה רב נחמן הטרפת את השור שנפל לעומק של שישה טפחים בלבד? תרץ רב נחמן, לא, אין הכוונה שבבור שעומקו פחות מעשרה אין בו חוותה ולכן פטור, אלא על אף שיש בו חוותה המטריפה פטור משום דלית בהבלה שאין בו הבל, והיינו שרב נחמן נפרש את משנתנו כשיטת רב שחייבה תורה רק על הבל הבור ולא על חוותתו. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שמדובר בבור שאין בו הבל, מדוע שנינו שהיא מוזק בו חייב ועלית בהבלה, הרי אין בו הבל. אמר לי, ישיב רב נחמן, אין בו די הבל למיטה, ואולם יש בו די הבל לנזקין, ולכן פטור על מיטה וחייב על נזקין. אבל כיוון שיש בו חוותה גורמת מיטה, לכן יטריף רב נחמן את השור. מוסיף רבה להקשות על רב נחמן שיטריף שור שנפל לבור שעומקו שישה טפחים. הייתי וישנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף ממהי עמוד א'. בית הסקילה, הבית שמגגו היו מפילים את החייבים סקילה. כל החייב סקילה מפילים אותו מגג בית הסקילה, אם מת מנפילה זאת דיו, ואם עדיין חי, הרי הוא נסקל באבנים עד שמת, כפי שנתבארו הפרטים במסכת סנהדרין בדף ממהי. אז אם כן, נאמר במסכת סנהדרין, שבית הסקילה היה גבוה שתי קומות אדם. היינו פעמיים כשיעור גובהו של אדם בינוני שהוא שלוש אמות, חי טפחים. כמבואר במסכת עירובין בדף ממחה עמוד א'. ותני עלה ובברייתא הוסיפו על דברי המשנה וקומה שלו, שמלבד גובה בית הסקילה היה גם את הגובה של הנסקל. הרי שיש כאן נפילה מגובה שלוש קומות אדם. שהיה שליח בית דין מפילו מעומד ולא מיושב, ונמצא שראשו נכבד בקרקע מנפילה בגובה שלוש קומות. ואיסל כדאי תחימו לה על דעתך לומר שיש חוותה ממיטה גם בפחות מעשרה טפחים. למה ליקולי, למה נצרכו לגובה רב של שתי קומות, והרי די להפילו מגובה פחות מעשרה? דוחה רב נחמן ואומרו, לטעמך, והרי גם לדבריך יהיה קשה, שהרי מודיע אתה שבגובה עשרה יש בו כדי להמית, ואם כן, נעביד נעשה בית הסקילה בגובה עשרה. אלא בהכרח הטעם שיצריכו שיהיה גבוה ביותר, הוא כדברי רב נחמן. ואמר רב נחמן שכך אמר רבא ברבוע, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ט פסוק חי, ואהבת לרעך כמוך, וכוונת התורה לצוות ברור לו לזה שחייב מיטה, מיטה יפה, כלומר מיטה שימות על ידה במהרה, ואף שנתחייב מיטה עדיין בכלל רעך הוא. כך מביא השיטה מקובצת במסכת כתובות בדף למד זין לדעת הרמה. בעוד מפרש השיטה מקובצת שכוונת הגמרא לדרוש רעך מלשון רע, שאף רעים שבך שנתחייבו מיטה, אהוב אותם, וברור להם מיטה יפה. מקשה הגמרא, יחי, ניק בית פי, אם כך שצריך להמיתו במיטה ממיטה במהירה, הרי עדיף להגביע את בית הסקילה יותר משתי קומות ולמהר מיטתו ביותר. מתרצת הגמרא, אין להגביע יותר משום בנפילה, מגובה יותר משלוש קומות מנבל, התנבל גופו, שאיבריו מתפרקים ומתפזר גופו וקריסו נבקעת, ולכן עדיף להפילו מגובה שלוש קומות, אף שמיטתו מתארכת מעט. עוד מקשה רבה על רב נחמן, הייתי וישנינו בברייתא, נאמר בתורה לגבי חיוב עשיית מעקה, ספר דברים פרק חב פסוק ח', כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו, ודרשו חכמים דווקא כי יפול ממנו ולא לתוכו, כלומר אין חיוב מעקה אלא בחשש נפילה מגג הבית לרשות הרבים, אבל לא בנפילה מרשות הרבים לגג. כיצד? הייתה רשות הרבים גבוה ממנו מגג הבית עשרה טפחים, שהיה בית בנוי בעומק ונמוך מרשות הרבים ונופל מתוכה לתוכו, כלומר חשש הנפילה הוא שיפול מרשות הרבים לגג הבית ולא להפך, פטור בעל הבית מלעשות מעקה בשפת רשות הרבים שלא ייפלו לגגו. ורק אם הייתה רשות הרבים עמוקה ממנו מגג הבית עשרה טפחים ונופל מתוכו לתוכה, כלומר החשש הוא שיפול הנופל מהגג לרשות הרבים, חייב בעל הבית לעשות מעקה לגגו. ומבואר שאין חיוב מעקה, אלא כשהגג גבוה 10, ומעטה יש להקשות, ויסל, כדאי תחימו לבדתך לומר, שיש חבטה גם בגובה של פחות מ10, למה נדרש לי גובה 10 כדי לחייבו בעשיית מעקה, והרי גם בפחות מכך יש לחייבו בעשיית מעקה, כיוון שיש בזה חשש מיטה. תרץ לגמרא אמר לי, ישיב רב נחמן לרבה, אכן גם בנפילה מגובה פחות מ10 תפחים עלולה להיגרם מיטה, אבל הטעם שאין חיוב מעקה אלא בגג בית הגבוה 10 תפחים, משום דה שייני בית, שונה בית, דה כל שגובהו פחות מ10 תפחים לב ביתו, שאין דרך לדור בו ולא חייבה תורה בעשיית מעקה אלא בגג בית. שואל החזון איש, והרי חז"ל למדו מחיוב מעקה, חיוב מניעת כל המכשולים, כמו שדרשו לאל בדף ט"ו, מי לא תשים דמים בביתך שאסור לגדל כלב רע בתוך ביתו, ולהעמיד סולם רעוע ועוד דרשות, ואם כן, איך אמרו כאן שאין החיוב אלא בגג בית? תרץ החזון איש שבאמת גג אינו בכלל המכשולים, שאין איזה קום מצוי כל כך, כיוון שהעומד על הגג נזהר בטבעו מליפול, וכן הוא מנהגו של עולם, וכשם שאין איסור לעלות על אילן וכדומה, אלא שחידשה תורה מצוות מעקה בגג בית, ואין לך בו אלא חידושו, ורק אם הוא גגו של בית, כהלכתו צפתה תורה לעשות עליו מעקה. מקשה רבה, אי אחי, אם כך שטעם הפטור בגג הנמוך מ10 ומפני שאין קרוי בית, מדוע אם הייתה רשות הרבים עמוקה ממנו 10 תפחים בצמצום חייו הגג במעקה, והרי אשתנה מדהווי מאיברי 10, גם כעת שגבוה הבית מבחוץ הוא 10 תפחים, דל מיני, תפחית מגובהו את שיעור תקרה ומעזיבה את תיח התקרה גם, נמצא דמגווי, שמבפנים בתוך הבית לא אוהבי 10, אין גובו 10 ואין נקרא בית, כיוון שאינו ראוי לדירם. תרץ את הגמרא אמר לישיב רב נחמן לרבה, מה שחייב התנא לעשות מעקה לבית שגובהו מבחוץ 10, היינו כגון דחק מגווי, באופן שחפר בפנים בקרקע של הבית עד שהיה גובהו 10 תפחים, ונמצא שאף שגובהו מבחוץ הוא 10 תפחים רק בצירוף התקרה והמעזיבה, מכל מקום גם מבפנים גובהו 10 על ידי החפירה, והרי הוא בית הראוי לדירה וחייב במעקה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שהתנא עסק בבית שחקק בתוכו, כי לא אבי נמי מהבראי 10, גם אם אין גובה הבית מבחוץ 10 תפחים משכחת לה, דאבי מגווי 10, יכול להימצא שגובהו מבפנים 10 וראוי לדירה, והיינו כגון דחק בתפי, באופן שחפר בקרקעיתו יותר, כלומר, בבית שגובהו 10 מבחוץ די לחפור בקרקעיתו כשיעור התקרה והמעזיבה, ובבית שגובהו מבחוץ הוא כגון 9 תפחים, יש לחפור בפנים תפח נוסף מלבד שיעור התקרה והמעזיבה, עד שנמצא גובהו מבפנים 10 תפחים. ומדוע אמר התנא שכדי להתחייב במעקה צריך שיהיה הבית גבוה 10 תפחים מרשות הרבים? והרי העיקר תלוי בגובהו בפנים, וכל שגבוה בפנים 10 תפחים חייב אף שבחוץ הוא פחות מכך. מכוח הקושייה הזו חוזרת בהגמרא ממה שפרשה שהטריף רב נחמן את השור, משום שיש חבטה בנפילה פחות מ10 תפחים, ומתרצת הגמרא אלא ודאי הטעם של הפטור ממעקה כשגובהו של הגג פחות מ10 תפחים הוא מחמת שאין חבטה ממיטה בנפילה מגובה כזה, ולכן גם בית שמבפנים גבוה 10 ודינו כבית לכל דבר, בכל זאת פטור מן המעקה. וזה מה שנאמר בברייתא, שהחיוב תלוי אם גבוה מרשות הרבים 10 או לא. והיינו תמה דרב נחמן, למה רב נחמן הטריף את השור שנפל ליאור שעומקו 6 תפחים, וסבר שגם בנפילה לעומק זה יש חבטה בשיעור 10 תפחים, שהרי מקריסא דתורה לארה, מקריסו של שור עד הקרקע שתחתיו כמה אבי, כמה יש 4 תפחים לפחות, אריתא דדלאי כמה אבי, כמה היה העומק של אמת המים של היאור, שיטא 6 תפחים, הרי סך הכל יש כאן גובה של 10 תפחים, השתכח נמצא, דחי כמכבט מ10 הוא דכמכבט, שכשנכבט השור בנפילתו ליאור הוא נכבט חבטה של נפילה מגובה 10 תפחים. מקשה הגמרא, אלא אם אכן בנפילת שור לבור שעומקו 6 תפחים, הרי זו חבטה של גובה 10 תפחים, יש להקשות מתניתן דקטני משנתנו שכתבה שבבור האמור בתורה, בא ללמדנו מה בור שהוא בשיעור כדי להעמיד, שהרי עומקו 10 תפחים אף כל מין חפירה, אין חיובו אלא כשיש בו כדי להעמיד, והיינו שעומקו 10 תפחים אבל בפחות מהשיעור הזה, אין חייב החופר במיטת הנופל שם, וקשה הרי בעומק שיטה, בעומק של 6 תפחים נע מסגיה, גם די כדי לחייבו, שהרי בצירוף 4 תפחים שיש מקריסו של השור לקרקע, נמצא שנכבד כבר חבטה בשיעור של 10 תפחים. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה מתניתין, המשנה ששנתה שאין חיוב אלא בבור עמוק 10 תפחים, מדברת באופן שלא נפל השור או החמור דרך הליכתו, אלא שהיה שוכב די גנדר, והתגלגל ונפל הבור, ואז אין החבטה אלא בשיעור עומקו של בור, ולכן אין חייב בעל הבור במיטתו, אלא כשעומקו 10 תפחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף נון א' עמוד א'. אומרת המשנה, בור שהיה בבעלות של שני שותפים ועירה שעבר עליו הראשון והשתמש בו, וכשסיים להשתמש לו כיסאו, לפי שעדיין היה השותף השני משתמש בבור, והשני גם הוא כשסיים להשתמש הלך ולא כיסאו ונפל בו שור וניזוק, הדין הוא שהשני לבדו חייב לשלם על נזקי השור והראשון פטור. זו היה המשנה שלנו בדף נ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמרי אמרו בני הישיבה, בור של שני שותפים, איך היא משכחת לה? כיצד אתה מוצא בור שיהיו שניים שותפים בו וחייבים בנזקיו? מבארת הגמרא, אני חמובן הדבר הסביר עלן אם סוברים אנו כרבי עקיבא, דאמר לאל בדף נ"א שהחופר בור ברשותו בחצירו, והפקיר את רשותו ולא הפקיר את בורו, חייב על נזקי הבור. ובגמרא לאל בדף נ"א נאמר שרבי עקיבא למד זאת מלשון הפסוק, בעל הבור ישלם, מבאר רבי עקיבא בעל הבור בבור שיש לו בעלים. והיינו שהפקיר רשותו ולא הפקיר בורו. אז לפי דבריו משכחת לה, אתה מוצא בור של שותפים, כגון בחצר של שניהם, של שני שותפים, ובור שהיה בתוכו של שניהם, והפקירו שניהם את רשותן ולא הפקירו את בורן, ולכן אחריות השמירה על שניהם, אלא היא סבירה לנו. אבל אם אנחנו סוברים כרבי ישמעאל שאמר, שחופר בור ברשותו והפקיר את רשותו ולא את בורו פטור, אז לדבריו איך היא משכחת לה דחייב עליה, איכן אתה מוצא שבעל הבור חייב על נזקיו? דווקא בבור ברשות הרבים, וכיוון שכך, משנתנו המחייבת על נזקי הבור בהכרח עוסקת בבור ברשות הרבים, וממילה קשה, ברשות הרבים, בור של שני שותפים שיהיו שניהם חייבים בנזקיו בשווה, איך היא משכחת לה? איך אתה מוצא? הרי קרקע הבור שברשות הרבים אינה שייכת לאף אחד מהם, ובהכרח שהחיוב הוא על שחפרו בור ברשות הרבים שלא כדין. וכיצד ניתן לחייב שניים בשווה על חפירת בור? מביאה הגמרא אפשרות לבור השותפים ברשות הרבים ודוחה את האפשרות הזו. אם באופן דשבו שליח תרוויו ששניהם מינו שליח ואמרי לי ואמרו לו זיל קרילן, לך תחפור עבורנו בור ואזל קרא להו והלך וחפר עבורם. וכיוון שמעשה השליח מתייחס לשולחיו נמצא כאילו הם עשהו, לא ניתן לבאר כן, שהרי הדין הוא שאין שליח לדבר עבירה. ובמקרה זה השליח יהיה חייב בקריאת הבור ושולחיו יהיו פטורים. ודבר זה של אין שליח לדבר עבירה, סברה הוא שכן דברי הרב הקדוש ברוך הוא ודברי התלמיד השולח, דברי מי שומעים, ודאי לדברי הרב מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ולכן אם עבר השליח וחפר הרי הוא כחופר מדעת עצמו. מביאה הגמרא עוד אפשרות לבור השותפים ברשות הרבים ודוחה גם את האפשרות הזו, והיא אם הם עצמם חפרו כגון דקרה אי אחד חפר חמישה טפחים ואי והוסיף חברו עוד חמישה טפחים ולכן שניהם חייבים, דוחה הגמרא גם מעשה זה אינו יוצר ביניהם שותפות. כי בחפירת השני נסתלקו להו מעשה ראשון, מעשיו של הראשון התבטלו. והשני שסיים הוא לבד נחשב לעושה הבור, והוא לבדו מתחייב, ואין זה בור ששני שותפים חייבים בנזקיו. עכשיו מגבילה הגמרא את הדחייה שעדיין באופן האמור ניתן ליישב על פי דעה אחת ובאופן חלקי. אני חלי רבי ולנזיקין משכחת לה. אמנם באופן האמור ניתן לתרץ לשיטת רבי, המובאים בגמרא בהמשך שלא נסתלקו מעשה הראשון מכל וכל, ואם נפלה בהמה ולא נהרגה אלא הוזקה, גם הראשון יהיה חייב, אם כן. על כל פנים, לעניין נזקין, משכחת למצינו בור ברשות הרבים, ששני שותפים חייבים עליו. אלא לרבי ולמיטה, אבל עדיין יהיה קשה. אם נפלה בהמה ונהרגה, שאז גם לשיטתו של רבי, השני בלבד יהיה חייב. וכמו כן, לדברי רבנן המובאים לאלן, שנסתלקו מעשה הראשון מכל וכל, והשני לבדו חייב גם בנזיקין. לפי רבנן קשה בין למיטה, בין אם נגרם מיטה בבור, בין לנזקין, ובין שנגרם רק נזק, איך היא משכחת לה? כיצד אתה מוצא בור ברשות הרבים שיהיו שניים שותפים בו וחייבים בנזקיו? תרץ לגמרא, אמר רבי יוחנן, שייך בור ברשות הרבים שיהיו שניים שותפים בו וחייבים בנזקיו, כגון שחפר אחד תשעה טפחים ובא חברו וסייעו באופן שעקרו שניהם מקרקעית הבור חוליה גוש אפר בבת אחת, והשלימו בכך את הבור לעומק של 10 טפחים, ובמעשה זה נעשה כאן בור ראוי להעמית שלא היה במעשה הראשון. ומכיוון שעקירת טפח זה נעשה ביחד, בלא שקדם אחד לחברו, שניהם חייבים. בין במיטה, בין בנזיקין, בין לרבי, בין לרבנן, שהרי הטפח שהוסיפו, הוא גרם את המיטה, והוא גם הגורם לנזק הבהמה. מביאה הגמרא את עיקר מחלוקת רבי ורבנן שהוזכרה קודם לכן. מבררת הגמרא מהי רבי ומהי רבנן, מהי מחלוקת רבי ורבנן שהזכרנו למעלה. משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא, לאל בדף י' עמוד א', אחד החופר בור תשעה טפחים שאין בשיעור זה כדי להמית, ובא אדם אחר והשלימה לעשרה טפחים ונסה ראוי להמית, ונפל שם שור או חמור, הדין הוא שאחרון חייב, בין אם את השור בבור ובין אם רק הוזק בו, זוהי שיטת חכמים. רבי חולקו על דבריהם ואומר הולכים אחר האחרון למיטה, אם מת השור בנפילה זו לא ישלם הראשון כלום אלא האחרון, שהרי בתשעה טפחים שעשה הראשון אין בהם כדי להמית, ואחר שניהם לנזקין, ואם הוא זק אשור מהנפילה ולא מת, ישלם כל אחד מהם לפי חלקו בקריאת הבור. כמו לרבנן בחפר אחד שמונה טפחים עומק, והשני טפח נוסף ששניהם חייבים בנזיקין, כל אחד כפי מה שחפר. דנה הגמרא בטעמי מחלוקתם, שואלת הגמרא מה איתם עד רבנן, מהו טעמם של רבנן שהראשון פטור גם מנזיקין, והרי הוא חפר תשעה טפחים ובור תשעה יש בכוחו להזיק. בשבעה הגמרא דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ג' לגבי חיוב בור, כי יפתח איש בור, ונאמר או כי יכרה איש בור. וקשה מדוע העריך הכתוב וכתב גם כי יכרה איש בור, והרי אם על פתיחה בלבד של כיסוי לבור שהיה חפור מכבר, הפסוק אומר שהמסיר את הכיסוי חייב בנזקי הבור, על קריאה של בור מתחילתו והשרתו מגולה, לא כל שכן שהקורא יהיה חייב, אלא לכך נאמר כי יכרה להביא קורא אחר קורא, לרבות שאם אחד קורא בור תשעה טפחים עומק, ובא שני אחריו וקרא טפח נוסף וישלימו לעשרה טפחים עומק, הראשון פטור, והשני חייב. למה? לפי שסילק מעשה ראשון, שאיכן שהשני מחדש גרם מיטה בבור שלא היה בו מתחילה, מסתלק הראשון ממעשה, והשני לבד נחשב לבעל הבור. ואת זה אי אפשר ללמוד מלשון הכתוב כי יפתח, ששם הפותח עשה את כל הנזק והראשון לא פשע כלום, שהרי כיסה את הבור, ואי אפשר ללמוד לפתור את הראשון במקרה שהוא קרא את חלקו הראשון. מבארת הגמרא מדוע רבי אינו דורש כך, שואלת הגמרא, ורבי החולק וסובר שלעניין נזיקין גם הראשון חייב, מה הוא יענה? אמר לך יתרץ לך את איתור הפסוק, אנ הוא פירוט מעשים אילו כי יפתח וכי יכרה, מי צריך צריך, וצריכו שניהם להיכתב כדי אמרינן, כמו שאמרנו לאל בדפנו נמוד א', שבאו ללמדנו, דיני שמירת בור, שגם הפותח בור חייב אם לא חזר וכיסהו, ושגם הקורא בור פטור אם כיסה אותו, ואין לו צריך לאטום את הבור באפר, ואין כאן איתור לשון בפסוק כדי לדרוש ממנו. וכך דרשה הגמרא לאל בדפנו נמוד א', שאם היה נאמר רק כי יפתח ולא נאמר כי יכרה, היינו אומרים שרק על פתיחת הבור, מספיק שיחסנו וייפטר. כמו שדרשו מה נכתב ולא יחסנו, משמע אבל כיסה הוא פטור, אבל הקורא בור אינו נפטר בסימת כיסוי, אלא צריך לסותמו באפר. לכך נאמר כי יכרה, ללמדנו שגם בקורא בור מועיל כיסוי. ואם היה כתוב כי יכרה ולא כתוב כי יפתח, היינו אומרים שרק קורא צריך לחסות את הבור, אבל הפותח בור מכוסה פטור גם אם לא כיסה הוא. לכך נאמר כי יפתח, ללמדנו שגם על מעשה פתיחת בור חייבים. מקשה הגמרא על הטעם האמור ורבנן נמי, הרי גם לרבנן כי יפתח וכי יכרה מי צריך צריכי, וצריכו לדיני שמירת בור ואין כאן איתור לשון לדרוש ממנו, ואם כן מה טעמם? כיוון שדחתה הגמרא את הדרשה הקודמת, מביאה הגמרא טעם אחר, אלא היינו טעם עד רבנן, טעם דבריהם של רבנן נלמד מפסוק אחר. אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ג' כי יכרה איש בור, והם דורשים איש אחד חייב על נזקי בור, ולא שניים חייבים על נזקי בור, וגם אם נחפר הבור על ידי שניים, חיובי הבור מוטלים על אחד בלבד. והיינו השני הוא כדי להלן, ומיעוט זה הוא ודאי גם לגבי נזקין, שרק השני יהיה חייב, שרי לגבי מיטה פשוט שאין לחייב את הראשון שלו חפר שיעור מיטה. ורבי הסובר של עניין נזקין שניהם חייבים, מה הוא ישיב על דרשת חכמים, מבאר את הגמרא, הוא מבא אלי, הדיוק מאיש נצרך ללמד שדווקא כי יכרה איש בור חייב, ולא כי יכרה שור בור, שאם שור חפר בור, אין בעל השור חייב בנזקי אותו בור. ממשיכה הגמרא את הדיון בטעם הזה, שואלת הגמרא, ורבנן שדורשים מאיש לפתור את הקורא הראשון, מניין הם דורשים ולא שור בור? משיבה הגמרא, תרי איש בור כתיבי. פעמיים כתובים בפסוק איש בור, פעם אחת נאמר כי יפתח איש בור, פעם שנייה נאמר כי יכרה איש בור. מהראשון לומדים ולא שור בור, מהשני אחד ולא שניים. ורבי שאינו דורש מהשני אחד ולא שניים, סובר שהשני לא נכתב לדרשה, אלא איידי דכתב היי, אגב שהוא זקק לכתוב איש בתחילת הפסוק, כתב היי, כתב את הלשון הזו גם בסופו של הפסוק. אבל זה לא לדרשה. חוזרת הגמרא לעיקר דרשת חכמים, שואלת הגמרא על דברי חכמים שדרשו אחד ולא שניים, וממיידי לחיוב ובטרה, דילמה לחיוב וכמה, ומניין לחכמים שכוונת הכתוב לחייב את האחרון שחפר את הטפח העשירי, אולי כוונת הכתוב לחייב את הראשון שחפר את תשעת הטפחים הראשונים. תרצת הגמרא לא סל כדאי תך, לא יעלה על דעתך לומר כן. דאמר קרא, נאמר בפסוק, בעל הבור ישלם, והמת יהיה לו. ללמדנו, שהלעוד כאביד מיטה, אותו אחד שגרם במעשיו מיטה, עליו דיברה התורה, והוא בעל הבור המתחייב בכל נזקיו. שואלת הגמרא, והי, והרי פסוק זה של והמת יהיה לו, מבא אלה נצרך לחדר רבה, לדרשתו של רבה. דאמר רבה לכמן בדפנו ג' עמוד ב', שור פסולי המוקדשין, שור הקדוש להקרבה שנעשה בו מום, ונפסל, שנפל לבור לאחר שנפדה ומת שם, פטור בעל הבור מלשלם, שנאמר והמת תהיה לו, נבילת השור תהיה שלו. הרי שהכתוב המחייב בנזקי בור מדבר דווקא במי שהמת שלו לצרכיו, שיכול אף למכור את הנבילה לאכילה לכלבים, למעט שור פסולי המוקדשים שאסור להכיל נבלתו לכלבים. שהתורה כתבה לגבי פסולי המוקדשים שנפדו, בספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו, תסבח ואכלת בשר, ומכאן שגם לאחר הפדיון, אינו מותר בהם אלא אכילת בשרם, כפי שדרשו תסבח ולא גיזה, בשר ולא חלב, ואכלת ולא לכלביך, כלומר שאתה רשאי לאכול, אבל אם נעשתה נבילה, לא תאכילנה לכלביך. נמצא שצריך את הפסוק הזה לדרשתו של רבא, אז איך נוכל ללמוד ממנו לחייב את השני שחפר את הטפח העשירי, והשלים את עומק הבור לעשרה טפחים? תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, אכן בא הפסוק ללמדנו דין שור פסולי המוקדשים. אבל, ולאו ממילא שמת מינה, וחילו מעילה ואתה שומע מתוך הדברים דבעוד עבד מיטה, שבאותו אחד שחפר את הטפח העשירי וגרם למיטה, עסקינן בו דיברה התורה, והוא המתחייב בכל נזקיו. ומכל מקום צריך גם את הדרשה של איש אחד ולא שניים, כאילו לי הדרשה הזו היינו מפרשים שהפסוק והמת יהיה לו, לא בא אלא לדרשה, דרשתו של רבא. כך אומר רבינו פרץ. מביאה הגמרא אופנים נוספים לבור של שותפים והלכותיהם, תנו רבנן. שנו חכמים בברית אחד החופר בור עשרה טפחים עומק שיש בשיעור זה כדי להמית, ובא אדם אחר וחפר בה עוד עשרה טפחים והשלימה ל-20 טפחים, ובא אחר והוסיף בה עוד עשרה טפחים והשלימה ל-30 טפחים, כולן כל שלושת החופרים חייבים בשווה, בין אומת שם שור, בין אוזק שם שור. מפני שאם לא היה הבור עמוק אלא 10 או 20, אולי לא היה השור הזה מת או ניזוק כל כך, נמצא שכוח כולם מעורב בנעשה. מקשה הגמרא לברייתא הזו מברייתא אחרת הסותרת את דברי הברייתא הראשונה. ורמינו, אשאל אותך סתירה, שנינו בברייתא אחרת. אחד החופר בור בעומק של 10 טפחים אשר יש בו כדי להמית, ובא אדם אחר וסייד תח את כתלי הבור בטיח של סיד וחייד, עשה ציורים בטיח ובכך נצטמצם חלל הבור ונעשה צר ויש בו יותר הבל המזיק. האחרון לבדו חיה וקשה, מדוע לא התחייבו שניהם הראשון והאחרון, כנאמר בברייתא הקודמת שאם אחד חפר 10 והשני שלימו ל-20, כולם חייבים. מסיימת הגמרא את דבריה ואומרת, לאימה, שמא נאמר ששתי הברייתות שנויות במחלוקת. הברייתא הזו ששנתה כולן חייבים שנויה בשיטת רבי לאיל. בדף נ"א עמוד א' שהחופר בור תשעה ובא אדם אחר והשלימו ל-10, שניהם שותפים להתחייב בנזיקין. כמו כן כאן, נעשו כולם שותפים לחיובי מיטה. ואילו הברייתא הזו ששנתה אחרון חיה וראשון פטור, שנויה כשיטת רבנן לאל. המדייקים מהפסוק איש בור שרק אחד חיה ולא שניים, ולפיכך המסייד לבדו, יהיה חייב. דוחה הגמרא ואומרת, אין צורך להעמיד את הברייתות במחלוקת הנאים, אמר רב זביד, והרבנן. שתי הברייתות שנויות בשיטת רבנן החולקים על רבי, ומה ששנינו כולם חייבים, ומשום שעד כאן לא כאמרי רבנן, עד כאן לא שמענו מדבריהם של חכמים שאחרון חיה ולא הראשון, אלא דווקא, אלא איכה, במקרה דלא הבת כמה, שיעור מיטה, שלא חפר הראשון בור שיש בו שיעור מיטה, אלא היה בורו פחות מעשרה טפחים, והשני שלימו ל-10, שהרי המקור לחייב רק את השני הוא מהפסוק, והמת יהיה לו, שהשני שעשה בור הממית הוא החייב. אבל איכה במקרה דאבת כמה שעשה הראשון בור שהיה בו שיעור מיטה ובא השני והוסיף עליו, אין שום מיעוט לפתור את הראשון, שהרי גם הראשון הוא בכלל והמת יהיה לו. לפיכך אפילו רבנן מודו, גם חכמים מודים דכולן חייבים, גם החופר 10 וגם השניים שחפרו אחריו כל אחד עוד 10 טפחים עומק. מקשה הגמרא על דברי רב זביד, והברי במקרה של סייד וחייד דכאבת כמה שיעור מיטה, שבמעשה הראשון יש שיעור מיטה כפי ששנינו בברייתא שהראשון חפר בור בעומק 10 טפחים וקטני, ושנינו שרק האחרון חייב, הרי שלדעת ברייתא זו גם בחפר הראשון בור של מיטה השני שהוסיף עליו הוא לבדו חייב. אמרי, תרצו בני הישיבה, אתם שם בסייד וקייד מדובר שקודם הסיוד של הבור הוא היה רחב ושלט בו אוויר, כך שלא היה בו הבל הראוי לגרום למיטה אלא רק להזיק, ובא אחר וסייד וחייד והקטין את רוחב הבור והוסיף בה בכך הבל המיטה שלא היה בעד עכשיו. והרי השני דומה במעשיו לבור של 9 טפחים עומק שהם מכל 10 שחייב לבדו, בין למיטה בין לנזיקין. מביאה הגמרא שיטה אחרת בתירוצו של רב זביד, איקא דאמרי, יש אומרים שכך אמר רב זביד, הוויה שתי הברייתות שנויות בשיטת רבי הסובר שכל המוסיף בבור נעשה שותף ומתחייב בנזקי הבור. ואחד קטני, הברייתא הראשונה ששנינו בה שאחד חפר 10 והשני שלימו ל-20, ובא שלישי וישלימו ל-30, כולם חייבים, שפיר, ברייתא זו מתבארת היטב לשיטת רבי, ולא תוספת הסבר. ואילו עד הקטני, מה ששנינו בברייתא, שהחופר בור עשרה, ובא אחר בסייד וחייד, אחרון לבדו חייב, מדובר כגון שלא היה בו בבור שחפר הראשון, הבל לא למיטה ולא לנזיקין. ובא אחר בסייד וחייד והוסיף בו אבל בין למיטה בין לנזיקין, וכיוון שאחרון גרם לבדו מיטה ונזיקין, לפיכך הוא לבדו חייב. הביאה הגמרא פרט נוסף במחלוקת רבי ורבנן, אמר רבא, החופר בור תשעה ובא אחר והניח אבן על פי הבור, על שפת הבור שהקיף באבנים את כל עוגל פי הבור, והיא שלימה לעשרה ונעשה חלל הבור ראוי להמית, באנו למחלוקת רבי ורבנן. לדעת רבי האחרון חייב במיטה ושניהם חייבים בנזקין, ולרבנן האחרון חייב בין במיטה בין בנזקין. שואלת הגמרא, מה חידש רבא? פשיטה. דין זה פשוט, ושרי מדוע שיהיה חילוק בין אם הוסיף את הטפח למטה בעומק או למעלה בשפת הבור? מיישבת הגמרא, יש חידוש בדברים. מהו דתימה יכול היית לומר שדווקא כשהוסיף למטה בחפירה לעומק, הדין הוא שהשני חייב משום דהב לדידי כקטלילי. האבל שהוא יצר בטפח התחתון אמית, אבל כשהוסיף אבנים למעלה על שפת הבור, דלא הבלה דידי קטיל, שלא האבל שהוא יצר אמית, שהרי הניזק מת מההבל שבקרקעית, והבל זה יצר הראשון, אימא לא הייתי אומר שבין לרבנן ובין לרבי יהיה אחרון פטור. כמה שמלן, משמיע לנו רבה, שאין הבדל אם הוסיף למעלה או למטה, מפני שבהוספת טפח מלמעלה, הרי זה משפיע על כל הבור והופך את העומק שיהיה ראוי לאמית. מביאה הגמרא ספק בעניין בור של שני שותפים. באי רבה, הסתפק רבה, אחד חפר בור בעומק תשעה טפחים, ובא חברו והשלימו לעשרה, וחזר האחרון, ותם, סתם באפר את אותו טפח שחפר, או במקרה שהשני הוסיף אבנים על פי הבור והשלימו לעשרה, ושוב חזר וסילק את אבניו, מהו? מה הדין במקרים אלו? וצדדי הספק, מי אמרין, הנעים נאמר שהשני, מה ידעה וצ'קלי, את מה שהוסיפו לקח והחזיר את הבור למצבו הקודם, והראשון חייב בנזקין ולא השני, או דילמה, או שמה נאמר שמאותה שעה שהוסיף השני את הטפח העשירי, נסתלקו מעשה ראשון, נסתלקו מאסף של הראשון מן הבור, ויותר אין לו אליו שום שייכות. וכמה ליקו לברשותי, ועומד הבור כולו ברשות השני ונקרא על שמו, ולכן חייב בנזקיו, אף שחזר והסיר את התוספת. סיים את הגמרא ואומרת תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק שהיא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות תשבי, הלא הוא אליהו הנביא שיבוא לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. והרי זה ככל ספק בדין שהמוציא מחברו עליו הראיה, לפיכך שניהם פטורים, שהראשון אומר נסתלקו מעשיי בכל הבור בחזקת השני, והשני אומר כל שעשיתי נטלתי, והבור עומד בחזקת הראשון לנזיקין, ולכן שניהם פטורים. מביאה הגמרא דין נוסף בדיני בור שיש בו ספק שלא נפשט. אמר רבא בר ברכנה, אמר שמואל בר מרתא, בשמו של שמואל בר מרתא, חפר בור עמוק שמונה טפחים, ומהן מהשמונה טפחים הללו שני טפחים היו מלאים מיה, מים, ונפלה שם בהמה ומתה, חייב. מה הייתה, מה הטעם לחייבו בהריגתה, אפילו שאין הבור עמוק עשרה טפחים? משום שכל טפח דמיה, כל טפח של מים בבור לעניין הבל, הוא כתרי די יבשה דמי, כעומק שני טפחים בלי מים, ושני הטפחים של מים נידונים כארבע בלא מים. ואם כן, יש כאן הבל של בור עשרה טפחים הראוי להמית, ולכן החופר חייב. שהמים שבבור עושים יותר הבל מאשר עומק החלל כשהוא בלי מים. מביאה הגמרא ספק בדברי רבא בר ברכנה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה, חפר בור עמוק תשעה טפחים, ומהן היה טפח אחד מלא מים ונפלה שם בהמה ונהרגה, מהו? מה הדין במקרה זה? מי אמרין הנעים נאמר, כיוון דלא נפי שמיה, מאחר שכמות המים אינה מרובה עלית בהבלה, אין המים גורמים להבל השווה לשני טפחים ללא מים, ולכן אין כאן הבל כבור עשרה ראוי להמית, ואם נהרגה שם בהמה פטור החופר. או דילמה או שמה נאמר, כיוון דעה מכתפי, כיוון שבור זה עמוק יותר מאשר בור שמונה, התבהבלה. יש בו הבל הראוי להמית, שהעומק משלים את החיסרון בכמות המים, והחופר יהיה חייב. ועוד שאלו בני הישיבה. חפר בור בעומק שבעה טפחים, ומהן היו שלושה טפחים מים, ונפלה שם בהמה ומתה. מהו, מה הדין במקרה זה? מי אמרין הנעים נאמר, כיוון דנפי שמי יתפי, מאחר שיש יותר מים, התבהבלה. יש כאן הבל של בור עשרה, ראוי להמית, כי מים מרובים גורמים להרבה הבל, ותוספת כזו של הבל משלימה לחיסרון העומק, והחופר יהיה חייב. או דילמה או שמה נאמר, כיוון דלא עמיקה, כיוון שבור זה אינו עמוק כל כך להתבהבלה, אין בתוספת כמות המים להשלים חיסרון כה גדול של עומק, ואין כאן הבל הראוי להמית, והחופר פטור. מסיים את הגמרא תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק, שהם לא נפשטו. עד שיבוא במהרה בימינו תשבי ותרץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא ספק נוסף בעניין שותפות בבור, באים מיני רב שזיבי מרבה. החופר בור עמוק 10 טפחים, הוא בחברו והרחיבה, הרחיב את פי הבור ונפלה שם בהמה, הוא מתה או הוזכה, מהו? מה הדין? האם חייב המרחיב? אמר לה, ישיב לו רבה, הרי בכך שהרחיב את שפת הבור מעט הבלה, ימעיט את ההבל שבבור ותבוא עליו ברכה, ומדוע נחייבו? אמר לרב שזיבי לרבה, עד הרבה, יש לומר ההפך, הרי קירה וזקה, על ידי הרחבתו של הבור מעט את מקום הילוך הבהמות, ושם הדבר זה גרם לנפילה, כאילולי הרחבה, לא היה השור בדרך הילוכו מתקרב עד מקום השפה הקודמת, ולא היה נופל. פושטת הגמרא את הספק ואומרת אלה, אמר רבה שין, איך זה ענה, נראה אנחנו איך היה המעשה, ולפי זה נדון אותו. היא בהב למעית, אם את השור מחמת הבל הבור הוא כגול שנפל על פיו ומת, הרי השני במעשה הרחבה מיית הבלה, הקטין בכך את האפשרות שימות שם, בוודאי שאין לך יבוא. אבל היא בחבטה מעית, אם השור מת על ידי החבטה בקרקע של הבור כגון שנפל על גבו ומת, הרי שהשני על ידי מעשיו קירה וזיקה. קירה בתזקו של השור שלולי הרחבה אולי לא היה נופל ויש לך יבוא. מביאה הגמרא לשון אחרת בדעת רבה שהיא כדי אמרי יש שאמרו, שכך אמר רבה שינך זה ענה, נראה אנחנו איך היה מעשה ולפי זה נדון אותו. היא מהאיגיסה נפל, היא מאותו צד שהרחיב נפל, חייו האחרון כי הרי קירב אזקה. קירב את אזקו, ואם מאידך גיסה נפל, ואם נפל מצד השני, פטור האחרון בכל עניין שהרי במעשה הוא לא גרם כלום. ועד הרבה, הרי על ידי חפירתו, מיית אבלה, מיית את הבל הבור. מביאה הגמרא דין בור שמידת רוחבו ועומקו שווים. איתמר נאמר בבית המדרש, בור שמידת עומקה כמידת רוחבה 10 טפחים או יותר ונפל שם שור. נחלקו המוראים בדין הזה, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויה, אמרו שניהם אמרה בעניין זה משמי דרבא ברבר חנה, משמו של רבא ברבר חנה דאמר משמי דרבי מני, שאמר בשמו של רבי מני, חד אמר רבא או רבי יוסף אמרו, שכך אמר רבא ברבר חנה בשמו של רב מני, לעולם יש בה בבור הבל הראוי להמית עד שיהיה רוחבה של הבור יתר על עומקה, ובאופן כזה, מתוך שרוחבה כל כך שולט בתוך האוויר ואין ההבל שבה ראוי להמית, אבל כשהעומק והרוחב שווים, ההבל ראוי להמית. וחד אמר, האחר אמר שכך אמר רבא ברבר חנה בשמו של רבי מני, לעולם אין בה הבל הראוי להמית עד שיהיה עומקה יתר על רוחבה. אבל היה עומקה כרוחבה, אין ההבל שבה ראוי להמית. נמצא שנחלקו במקרה שרוחבה כעומקה, לדעה הראשונה ראוי להמית, לדעה השנייה אינו ראוי להמית. מבארת הגמרא את המשך המשנה, שנינו במשנה, בור של שני שותפים עבר עליו הראשון והשתמש בו ולא כיסאו, לפי שהניח את השני כשהוא משתמש בו עדיין, וגם השני כשסיים להשתמש הלך ולא כיסאו, השני חייב הראשון פטור. שואלת הגמרא בראשון מאימת מפטר, ממתי מסתלקת מהראשון חובת השמירה והוא פטור ורק השני שלא כיסא חייב? משיבה הגמרא שנחלקו המוראים בדין הזה. רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויה, אמרו שניהם את הממרה בעניין הזה, משמי דרבא ברבר חנה, משמו של רבא ברבר חנה דאמר משמי דרבי מני, שאמר בשמו של רבי מני. אחד אמר אחד מהם, רבא או רבי יוסף אמר, שכך אמר רבא ברבר חנה בשמו של רבי מני. מי שמניחו משתמש, מי שסיים הראשון את שימושו והשני עדיין המשיך להשתמש, אזי חובת השמירה של השני, כי הוא המשיך להשתמש. אחד אמר שכך אמר רבא ברבר חנה בשמו של רבי מני, רק מי שימסור לו הראשון לשני את דליו, את מכסה הבור, דווקא באופן זה יהיה פטור הראשון, אבל אם לא מסר לו את המכסה של הבור, אף על פי שיניחו משתמש את השני, בכל אופן שניהם יהיו חייבים. מביאה הגמרא שכבר נחלקו תנאים בדין הזה, כתנאי. כמו כן נחלקו תנאים בדין הזה, שנינו בברית המדלה השואף בדלי מים מן הבור, ובא חברו שהיה שותף עמו בבור, ואמר לו, אנך, תן לי, ואני אדלה מים לצורקי, כיוון שהניחו משתמש שסיים הראשון והשאיר את השני משתמש בבור, פטור הראשון, אלו הם דברי חכמים. רב לזר בן יעקב אומר, אין הראשון נפטר, אלא משימסור לו לשני אדליו את מכסה הבור. שואלת הגמרא במייקה מפליגי, במה הם נחלקו ומה שורש מחלוקתם? מבארת הגמרא, רב לזר בן יעקב סבר, יש ברירה, כלומר סומכים על ברירה, לומר שעכשיו מתברר למפרע שמתחילה חל קניינו על חלק זה, דהיינו שכל אחד בשעה שהוא משתמש בבור, מתברר למפרע שחלק זה שייך לו לגמרי בשעה זו, ונמצא, היי מדידי כמה מלא, היי מדידי כמה מלא. זה האחד מחלקו שלו ממלא את מימיו, וכמו כן זה השני מחלקו שלו ממלא את מימיו. ולכן על כל אחד מהם מוטל לשמור את חלקו שלו בפני עצמו, ואין הראשון נפטר רק אם מסר לשני את כיסוי הבור, שבזה קיבל עליו השני לחסות את הבור, ונעשה שומר גם על חלקו. ורבנן סברי, חכמים סוברים, אין ברירה, ונמצא, שאין לאחד מהם חלק השייך לו לבדו, אלא הבור שייך לשניהם יחד, וכל אחד ממלא גם מחלק חברו, ויש לו דין שואל על אותו חלק, ולכן, גם בלא מסירת דליו, מרגע שהניחו הראשון לשני להשתמש, עזב את המקום כשהשני עדיין משתמש בבור, הרי הוא ככל שואל חייב בשמירה, והראשון נפטר. אמר רבינה, באזדו לטעמי, והלכו בזה רב לזר בן יעקב וחכמים לשיטתם, שכבר מצינו, שחלקו האם יש ברי רע או לא, דתנן, שנינו משנה במסכת נדרים בדף ממהי עמוד ב', השותפין, שניים, שיש להם חצר בשותפות, והחצר הייתה קטנה שאין בה כדי חלוקה לשניים, כפי מסקנת הגמרא שבמסכת נדרים, שנדרו הנעל שלא ליהנות זה מזה, חכמים אומרים אסורים שניהם להיכנס לחצר הזו המשותפת לשניהם, משום שכל אחד כאשר הוא נכנס לחצר, הרי הוא נהנה גם מחלקו של חברו האסור עליו. רב לזר בן יעקב אומר, מותרים הם להיכנס לחצר כיוון שזה נכנס לתוך שלו, וזה נכנס לתוך שלו. כל אחד מהם יכול לומר שמקום מילוחו בחצר באותה שעה, זה חלקו שלו בלבד, ואם כן איננו נהנה משל חברו. במה היכה מפלגי? במה נחלקו ומה שורש מחלוקתם? רבי לזר בן יעקב סבר, יש ברירה. ולכן אפשר לחלק את בעלותם בחצר בכל אחד מהם, במקום שדורך ובזמן שדורך, שם הוא חלקו שנקנה לו בשעת הקניין, ואם כך, איל דנף שעיל, ואיל דנף שעיל, זה לתוך שלא נכנס, וחברו השותף לתוך שלא נכנס. ורבנן סברי, אין ברירה. חכמים סוברים, אין ברירה, ואם כן כל החצר שייכת לשניהם יחדיו, וכשנכנס אחד מהם לחצר, הרי שנהנה גם מחלק חברו, וזה נאסר עליו בנדר. מבארת הגמרא את דין מסירת דליו לעניין מקח וממכר. אמר רבי אלעזר, המוכר בור לחברו, כיוון שמסר לו המוכר לקונה את דליו את מכסה הבור, קנה לוקח את הבור. שואלת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן מדובר שמסירת הכיסוי נצרכת לקניין? היא בחספה, אם קנה את הבור בקניין כסף, אם כן, לקנה בחספה, שיקנה את הבור בקניין כסף לבד, ולא מסיר על דליו, שכן כסף הוא אחד מהקניינים שקונים בהם קרקע. היא, ואם בא לקנותו בחזקה, נעשית על ידי השתמשותו בבור, אם כן, לקנה בחזקה לבד, שהרי היא אחת מדרכי הקניין. ואין צורך במעשה נוסף, מתרצת הגמרא, לעולם מדובר שרוצה לקנות בחזקה. ובאי למי מרלי, אלא כדי שתועיל לחזקה, גם בזמן שהמוכר אינו רואה את מעשה החזקה, צריך הוא לומר ללוקח, לך חזק וקני, לך ועשה חזקה בבור, ובכך הוא יקנוי לך. וכיוון שמסר לו המוכר ללוקח את דליו של הבור, כמאן דאמר לי, לך חזק וקני דמי. הוא דומה בכך למי שאומר בפירוש, לך ועשה קניין חזקה בבור, ותקנה אותו בכך, והקניין מועיל אף כשנעשה שלא בפני המוכר. ואף על פי שבקבלת הכיסוי לא נעשה הבור שלו עד שיקנה בחזקה, מכל מקום נקט רבי אלעזר בלשונו, כיוון שמסר לו דליו קנה, משום שלעניין זה הוא שלו, שיכול אחר כך להחזיק ותועיל חזקתו. כך אומר חידושי רש"א לוי. אגב, הדין העוסק בקניין בור, מביאה הגמרא הלכות דומות בקניין בית וכן עדר בהמות. אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר בית לחברו, כיוון שמסר לו המוכר ללוקח את מפתח הבית, קנה הלוקח את הבית. שואלת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן מדובר שמסירת המפתח נצרכת לקניין הבית? היא בחספה, אם הוא קנה את הבית בקניין כסף, אם כן לקנה בחספה, שיקנה בקניין כסף לבד. היא בחזקה, אם בא לקנות את הבית בקניין חזקה, כגון על ידי נעילת הבית, לקנה בחזקה לבד. מה הצורך במסירת המפתח? מתרצת הגמרא, לעולם מדובר שרוצה לקנות בחזקה. ובאי למי מרלילה, שכדי שתועיל חזקתו, גם בזמן שהמוכר אינו שם, צריך הוא לומר ללוקח, לחזק וקני. וכיוון שמסר לו המוכר ללוקח את מפתח הבית, הרי מסירה זו, כמאן דאמר לי, לך חזק וקני. הוא דומה בכך למי שאומר בפירוש, לך ועשה קניין חזקה בבית ותקנה אותו בכך, והקניין מועיל אף כשנעשה שלא בפני המוכר. ממשיכה הגמרא לדון בהלכות קניינים. אמר ריש לקיש, משום רבי ינאי, בשמו של רבי ינאי, המוכר עדר של צאן לחברו, כיוון שמסר לו המוכר ללוקח משכוכית, הדבר שעל ידו נמשך כל העדר, קנה לוקח את העדר. שואלת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן מדובר שמסירת המשכוכית נצרכת לקנות את העדר? היא במשיכה, אם קנה את העדר במשיכה לידי קניין משיכה, לקנה שיקנה במשיכה לבד. והיא במסירה, אם הוא בא לקנות את זה בקניין מסירה, לפי שהיה במקום שמשיכה אינה קונה שם, לקנה במסירה, שיקנה במסירה. מה הצורך במסירת המשכוכית? תרץ את הגמרא, לעולם מדובר שרוצה לקנות במשיכה. ובאי למי מרלילה, שצריך המוכר לומר לו, לך משוך וקני. וכיוון שמסר לו את המשכוכית, כמאן דאמר לי, לך משוך וקני דמי. הוא דומה בכך למי שאומר בפירוש, לך ועשה קניין משיכה בעדר ותקנה אותו בכך, והקניין מועיל אף כשנעשה שלא בפני המוכר. מברר את הגמרא, מהי משכוכית? אשר נתבהר שבמסירתה אינו צריך לומר המוכר ללוקח, לך משוך וקני. תרץ את הגמרא, אך אתר גמו כאן בבבל פרשו, קרקשת, פעמון המצלצל בו לפני העדר, והעדר הולך כולו אחריו. רבי יעקב אומר, איזה דאזלה בראש עדרה, אז פיקחת היודעת להיזהר ממכשולות והולכת בראש העדר, ובכל העדר של בהמות יש כמה עיזים, והם הולכים בראש כל העדר. עיזים אלו ממושמעים לעז הפיקחת והולכים אחריה, ונמצא שהעדר כולו הולך אחריה. רבי יעקב מוכיח עכשיו שהעדר נמשך אחר עז ההולכת בראש. כדדרש ההוא גלילה, כדדרש אותו תלמיד מהגליל, על עדר רב חיסדא, לפניו של רב חיסדא לתרגם את דבריו לציבור, וכאשר דיבר רב חיסדא בנוגע למנהיגים בישראל שאינם מגונים, נתן אותו גלילה, משל, כדרגיז ראיה על ענה, שכועס הרואה על הצון, אביד לנגדה עושה את העז ההולכת בראש העדר, סמוטה, עיוורת, ומתוך שנכשלת בהליכתה ונופלת בבורות, העדר כולו נופל אחריה, כך שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל ומבקש להיפרע מהם, הרי הוא ממנה להם מנהיגים שאינם מגונים המכשילים אותם. בדברי שאול הסביר על דרך המליצה שהעז הולכת בראש ומנהיגה את העדר, כך רגיל. אבל כשהיא עיוורת נעשה להפך, שהעדר מושך אותה ונמשכת אחריהם, וכמו כן המנהיג והפרנס הוא צריך לנהל את העדה, אבל כשהוא עיוור נמצא שעם מנהיגים אותו, לכך לא ייתכן. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפים נון ונון א' במסכת בבא קמא, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה בור חולקים רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ובאיזה בור לדברי הכל חייב? שאלה שנייה לרבא, מה הטעם שפותר רבי ישמעאל בהפקיר רשותו ולא הפקיר בורו? שאלה שלישית, מפני מה קינה חסיד את רשות הרבים רשות שלך ואת רשות היחיד רשות שאינה שלך? שאלה רביעית, על מה חייבה תורה בבור? שאלה חמישית, מה נפקא מינה בין רב לשמואל? שאלה שישית, מדוע אין זורקים את הנסכל פחות מגובה בית קומות ומדוע לא יותר מגובה זה? שאלה שביעית, באיזה אופן נאמר ששיעור בור הממית הוא 10 טפחים? שאלה שמינית, באיזה אופן חייב על מיטה בבור 8 טפחים? שאלה תשיעית, חפר בור 10 טפחים ובא אחר והרחיבו, מה הדין ומדוע? והשאלה האחרונה, באמת תלויה מחלוקת ממתי נפטר הראשון מחיובי הבור ומתחייב השני. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי ענקית בשני דפינו היומיים, דפים נון ונון א' במסכת בבא קמא. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. מסכת יבמות פרק ט"ו, משנה ח'. אומרת המשנה, אישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובנה מבעלה עמהם, ובאה משם לבדה ואמרה, מת בעלי ואחר כך מת בני, ואם כן מותרת אני לנסה לשוק בלא חליצה ובלא ייבום. נאמנת שהרי כשיצאה עם בנה למדינת הים בחזקת היתר לשוק הייתה, וגם עתה היא אומרת שלא יצאה מן החזקה הזו, אבל אם באה ואמרה מת בני ואחר כך מת בעלי ונמצא שמת בעלי בלא בנים והרי נזקוקה לאיבום, אינה נאמנת להתייבם, שכן היא באה להוציא עצמה מחזקת איסור ליבם שהייתה לה בשעת יציאתה למדינת הים, ואף על פי כן חוששים לדבריה שהיא זקוקה לאיבום ואסורה לשוק, ולכן חולצת כדי לפותרה מזיקת האיבום לפי דבריה ולא מתייבמת. מסכת יבמות פרק ט"ו משנה ט', אדם ללא בנים שהלך עם אשתו למדינת הים ויש לו אח, והאישה עומדת אם כן בחזקת זקוקה ליבם, אם ימות בעלה, ובאה אישה לפנינו ואמרה, ניתן לי בן במדינת הים, נולד לי בן במדינת הים, והוסיפה ואמרה, ברם, תחילה מת בני ואחר כך מת בעלי, ואם כן, עדיין זקוקה אני לאיבום, נאמנת להתיר עצמה להתייבם לפי שאינה מוציאה עצמה מחזקת היתר לאיבום שהייתה לה, בשעה שהלכה בלא בנים למדינת הים, אבל אם הוסיפה ואמרה, תחילה מת בעלי ואחר כך מת בני, ואם כן פטורה היא מאיבום, אינה נאמנת להוציא עצמה מחזקת זקוקה לאיבום ולהינסה לשוק, ואף על פי כן חוששים לדבריה, ולכן רק חולצת כדי לפותרה מזיקת איבום שעליה, ואולם לא מתייבמת, שהרי על פי דבריה היא אסורה ליבם. מסכת יבמות פרק ט"ו משנה י', אדם ללא בנים וללא אחים שהלך עם אשתו למדינת הים, והרי אשתו עומדת בחזקת שאינה זקוקה לאיבום אם ימות, ובאה אישה לפנינו ואמרה, ניתן לי יבם במדינת הים, כלומר, חמותי שהייתה עמנו שם ילדה בן שהיה עתיד להיות יבמי, ושוב הוסיפה ואמרה, ברם תחילה מת בעלי ואחר כך מת יבמי, והרי נמותרת לשוק, או שאמרה תחילה מת יבמי ואחר כך מת בעלי, והרי נמותרת לשוק, נאמנת ומותרת להינסה לשוק, שכן בשעת יציאתה בלא יבם, הייתה בחזקת שאינה זקוקה לאיבום, וגם עכשיו היא לא מוציאה עצמה מן החזקה הזו. אדם שלא היו לו בנים והיה לו אח, והרי האישה הזאת עומדת בחזקת זקוקה ליבם עם ימות בעלה ועל חיי ובעלה ויבמה למדינת הים, ובאה משם לבדה ואמרה תחילה מת בעלי ואחר כך מת יבמי, והרי נמותרת לשוק, או שאמרה תחילה מת יבמי ואחר כך מת בעלי, והרי נמותרת לשוק, אינה נאמנת להוציא עצמה מחזקתה ולהתיר עצמה להינסה לשוק, שאין האישה נאמנת לומר מת יבמי כדי שתינסה לשוק, ולא לומר מת אחותי כדי שתיכנס המעידה לביתו של בעל אחותה, וכן אין האיש נאמן לומר מת אחי כדי שיבם את אשתו, ולא לומר מת האשתי כדי שיישא את אחותה. חתמנו את הפרק ה-15 במסכת יבמות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת יבמות, הפרק ה-16. מסכת יבמות פרק ט"ז משנה א', האישה שלח בעלה וצרתה למדינת הים ולא יהיו בנים לבעלה בשעת יציאתו ויש לו אח, והרי האישה בחזקת זקוקה לאיבום אם ימות בעלה, ובאו עדים ואמרו לה, לאישה שנשארה כאן מת בעלך, הרי זו לא תינסה לשוק וכן לא תתייבם עד שתדע בבירור שמה אם מעוברת היא צרתה מבעלה עם לב. אם הייתה לה לאישה חמות במדינת הים ובעלה של האישה בין החמות מת בלא בנים ולא היו לו אחים בשעה שיצאה עמו למדינת הים, ואם כן הייתה אשתו בחזקת שאינה זקוקה לאיבום, אינה חוששת שם הילדה חמותה בן במדינת הים, ועכשיו היא זקוקה לו לאיבום, אלא מותרת לשוק. אבל אם יצאה חמותה למדינת הים כשהיא מלאה מעוברת, חוששת הקלה, שם הילדה חמותה שם בן והיא זקוקה להתייבם לו, ולפיכך לא תנסה לשוק עד שיתברר הדבר. רבי יהושע אומר, אפילו במקרה האחרון, אינה חוששת שחמותה ילדה בן, אלא מותרת להינשא. שכן יש רוב נגד החשש הזה, מיעוט הפלות, ומצרפים אל זה שייתכן שילדה נקיבה, ועוד מחצה נקיבות. אז אם כן, יש רוב נגד החשש שחמותה ילדה בן. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, 10 בטבת תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת ויגש תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים נון ונון א', במסכת בבא קמא, ישתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאורה מעליה בכל מיני דמיטב. תחילתו של שבוע טוב וחדש, ומלא בשורות טובות הבא עלינו ועל כל בית ישראל. לכל מיני דמיטב, יום ראשון, י' ב' בטבת תשפ"ד, ונלמד את דף נ' ב' במסכת בבא קמא. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה להתפלל ולייחל. יחד עם כולנו, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. יבוא משיח צדקנו ויגלנו במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון. מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות, שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה, וכל מלדמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, כל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.